כאן עוד. שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם אנחנו כמובן עוקבים אחרי המצב הביטחוני, ונשדר כאן מבזקים ועדכונים ככל שיהיה צורך. ונמצא איתי כאן באולפן אומן המצחק והפרשן שלנו לענייני גיבורי על, אבנר מאיריו. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
כי אתמול צוין לרחבי העולם יום מלחמת הכוכבים הבינלאומי. אתה אומר כן. בוקר טוב, אבל זה גם ישודר בערב.
אוקיי. אז
ערב טוב למי ששומע אותנו בערב, היום.
זה הוקלט בגלקסיה רחוקה לפני זמן רב.
אני מודל. אז אתמול יום מלחמת הכוכבים, תזכיר לנו למה, כי יש משחק מילים.
כן, התאריך אתמול היה 4 במאי, May the 4th באנגלית, אז המצלול דומה ל-May the Force be with you, כמו שיש בסרטים של סטאר וורס.
והיום הזה באמת הפך להיות משמעותי.
זה התחיל כמשחק מילים והפך להיות באמת אבן דרך או סוגים של מאורה שיש לחגוג בכל שנה, ורבבות המעריצים, חלק עושים מרתונים של צפייה. אני השתתפתי אישית אתמול במרתון סטנדאפ מיוחד בנושא סטאר וורס. היה, כן, בהחלט מציינים את זה ברחבי העולם.
איך זנחתם את נושא ההבדל בין גברים ונשים?
אנחנו מדברים על הבדלים בין גברים ונשים בסטאר וורס. ודאי, ברור. אי אפשר שלא.
אוקיי, גם נזכיר שבסוף השבוע הזה הלך לעולמו השחקן ששיחק את צ'ובאקה במלחמת הכוכבים, נכון?
כן. פיטר מייהו הלך לעולמו בגיל 74.
זה היה אותו שחקן?
זה היה אותו שחקן כמעט כל הסדרה. למעשה בסרט The Force Awakens, הכוח מתעורר, שיצא ב-2015, אז הוא היה, זה היה בין, בעצם העבר בינו ובין השחקן שהחליף אותו, שגם היה בעל, הוא עדיין בעל ממדי גוף דומים, איש מאוד גבוה, פיטר מייהו היה 2.21 מטר, בהחלט איש גבוה.
הוא משמיע קולות?
כן, הוא לא אמר מילה אחת כל הסרט, ורק עשה קולות. כן, אבל הוא בכל זאת נתן חיים לדמות, ודווקא דמות שלא מדברת לפעמים יותר קשה להפיח בחיים, והמימיקה שלו הייתה בהחלט...
טוב, אז אנחנו מיד נרחיב בנושא מלחמת הכוכבים, וגם נעשו בעניינים האלה, האם חשיפה למסקים באמת פוגעת בתינוקות, מיד כל האמת, וגם תגלית מהפכנית בתחום תאי גזע, מתברר שהתערכות המיטוכונדריה בתאי גזע עובריים משפיעה על תהליך ההתמיינות של תאי הגזע לרקמות השונות בגוף. מיד נסביר את המשפט המורכב מאוד הזה. בכל תא יש מיטוכונדריה, הכוונה היא לתחנות כוח, מה שמייצר לנו את האנרגיה בתאים. מתברר שהמיטוכונדריה, שזו מילה אגב ברבים, הן לא רק תחנות כוח, אלא גם משפיעות על גורלו של תא גזע, תא גנרי שטרם התמיין, ומשפיעות על ההתמיינות שלו לתאים שונים. האם התא הזה יהיה תא עור, תא דם, תא כבד ועוד? מיד נדבר עם פרופסור שערך מחקר מדהים בנושא הקשר בין ההתמיינות של תאי גזע לבין המיטוכונדריה. תזכרו את המילה הזו, אותם תחנות כוח שנמצאות בתאים שלנו, ועוד מחקר מופלא שנעסוק בו, מתאי עור לעובר. מדענים ישראלים הצליחו להמיר תאי עור לשלושת תאי הגזע המוקדמים ביותר שיוצרים עובר. בקיצור, הפכו עור לעובר, מיד נרחיב. ומעט חלל, חברת בלו אוריג'ן של המיליארדר ומייסד אמזון ג'ף בזוס ערכה בסוף השבוע הזה ניסוי מוצלח ברקטה שאמורה בעתיד לשאת תיירים לחלל. הרקטה ששוגרה מטקסס החילה קפסולה, הפעם היא ריקה, בפעמים הבאות ככל הנראה יהיו שם תיירים. אז האם אנחנו עדים למרוץ בין ג'ף בזוס לבין המיליארדר אילון מאסק וחברת ספייס איקס בתחום התיירות בחלל? כי אגב, חברת ספייס איקס בשבת, ממש אתמול, שיגרה בהצלחה 2.5 טונות של הספקה וציוד לתחנת החלל הבינלאומית באמצעות הטיל פלקון 9, וזה קרה אחרי כמה דחיות ועיכובים של השיגור. השיגור היה מקייפ קנברל בפלורידה, והרקטה חזרה לכדור הארץ כפי שתוכנן שיקרה, לשימוש חוזר. היא נחתה על גבי פלטפורמה צפה בים, סוג של מרוץ ביניהם. ואגב, סוכנות החלל האמריקאית נאסא פרסמה אתמול תמונה מרהיבה שבה נראית שקיעת השמש במאדים. התמונה צולמה על ידי הגשושית אינסייט. האורך שלנו רז חסון, עריכת המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. היה שווה להמתין לשטיח המוסיקלי הזה.
ג'ון וויליאמס.
גם מי שלא אוהב את סדרת הסרטים הזו, אני לא הייתי מחובר אליה, לא בילדות, אני כמובן הייתי איש של המפלגה האחרת, של
סטאר טרק.
מסע בין כוכבים כמובן, שהייתה יותר קומית בעיניי, יותר...
דווקא ההבדל...
יותר מעניינת, יותר
כן,
טובה.
ש, שבאמת,
יותר טובה, אוקיי, לא, אני מנסה להרגיש אותך, אוקיי.
זה מדע, אני גם מאוד אוהב סטאר טרק, אז אתה לא תצליח.
לא, אני אוהב מאוד, אהבתי ממש סטאר טרק, מסע בין קורא.
מדע, בעיקר מדע בדיוני מול פנטזיה, מכיוון שסטאר טרק, סטאר טרק שמו דגש על בואו נראה באמת איך אנחנו חושבים שהעתיד ייראה. ועם דגש על המדע ועל הערכים החברתיים והמוסריים.
מעניין.
יש לא בכדי בסטאר טרק היה את הנשיקה הבן גזעית הראשונה בטלוויזיה האמריקאית, היה את הנשיקה הלסבית הראשונה. בין אוהורה וקרק, כן.
כן, וואו.
המון המון דברים, כי הם באמת, כי ג'ין רודנברי עליו השלום באמת האמין שהוא פה כדי לקדם רעיונות של שוויון ואחווה וקדמה.
באמת שזה גם הכוח. אנחנו מדברים על מסע בין כוכבים. מי שלא עושה את ההבחנה באמת בין מסע בין כוכבים עם ספוק, וויליאם שטנר,
שזו בסדרה המקורית, מאוחר יותר קפטן פיקארד ורייקר ודייטה.
זה מאוד רציני. אבל פיקארד אולי האחרון שאני מתייחס אליו ברצינות. אבל במקביל, כמעט במקביל, נכון?
פחות או יותר, אני חושב שסטאר טרק היה טיפה לפני.
לפני, נכון, בסוף שנות ה-60.
כן, אבל בהחלט יש את המחנאות הזו בין חובבי סטאר טרק וסטאר וורס.
ואתה אומר שסטאר וורס זה יותר פנטזיה?
סטאר וורס זה חד משמעית פנטזיה. זה לא מדע בדיוני.
אז בוא נתחיל. אז אתה יודע מה, באמת ההגדרה הזאת תעזור לי להבין מדוע אני לא התחברתי לזה, ואתה צודק שפנטזיה זה משהו. מה זה סטאר וורס? בואו נדבר על באמת סדרת הסרטים הזו.
סטאר וורס?
אתה אומר שזו סדרת סרטי פנטזיה?
חד משמעית סרטי פנטזיה. נורא קל להתבלבל ולקרוא לזה מדע בדיוני, מכיוון שיש שם חלליות ולייזרים וכל מיני דברים, ורובוטים, ודברים שאנחנו בדרך כלל מקשרים לעולם המדע הבדיוני. אבל תיקח את סטאר וורס כמו שהוא עם העלילה, ורק תחליף אותו נניח באלמנטים מסר הטבעות מבחינת סוגי הדמויות, וזה סרט פנטזיה לכל דבר. יש לך את הגיבור שעובר את המסע, יש לך הרבה פחות דגש, אתה, לא מעניין מה המדע מאחורי הדברים. אף אחד לא עוצר ומסביר לך כמעט אף פעם מה העיקרון המדעי מאחורי דברים, ואיך מעניין. בעצם נגיע לזה. מה גם שסטאר וורס, מזכיר לך, מתרחש בגלקסיה רחוקה לפני שנים רבות. הוא לא קורה בעתיד, הוא קורה למעשה כביכול בעבר, לפי החזון של ג'ורג' לוקס. אז אנחנו לא מדברים על איזשהו מצב שהאנושות תגיע אליו יום אחד באמצעות הקדמה הטכנולוגית, אלא על גזע אחר שדומה לבני אדם שהתקיים לפני שנים רבות בגלקסיה הרחוקה.
אבל מלכתחילה מצהירים שזה סרט מסוג פנטזיה.
זה המשפט הראשון שרואים על המסך. כן. ואנחנו רואים את זה, נכון שיש להם חרבות אור ויש להם רובוטים שמסתובבים סביבם והכל, אבל האלמנטים הם לגמרי פנטסטיים. הגיבור שעובר מסע, אז
למה אין סרטי מדע בדיוני שבהם מתקיים את הפלטפורמה הזו של מסע הגיבור?
אבל אנחנו יודעים שזה
גם בכל מיני,
זה קיים, אבל אני מדבר על זה המדע פה הוא לא הפוקוס, ויש גם המון מיסטיקה. בוא נשכח את הפורס, כמו שדיברנו קודם.
זו הדתה בעצם, במסווה.
ג'ורג' לוקס היה מאוד מאוד מושפע מפילוסופיה אסיאתית מזרחית. יש הרבה קווי משיק בין דאויזם ובין הכוח, שהכוח בעצם זה לא אל, זה לא איזושהי דת מונותאיסטית שמאמינים שיש מישהו בשמיים, איזושהי ישות, אלא יש איזשהו כוח שמחבר בין כולם, שזה מאוד דומה לדאויזם, למרות שבדאויזם לא מלמדים אותך בדרך כלל לחנוק אנשים בכוח המחשבה, ובסטאר וורס הם כן עושים את זה.
זו התחלה.
נגיע לשם יום אחד.
לא, מעניין. מעניין מאוד ההבחנה הזו, ובאמת העיסוק באיזה מין כוח, ואלמנטים כמעט דתיים או רוחניים כאלה, שיש פחות במדע בדיוני באמת.
נכון.
עכשיו עוסקים באמת בשאלות מוסריות, אגב, במסע בין כוכבים, בשאלות טכנולוגיות.
כן, גם בסדרות המאוחרות יותר עוסקים בשאלות מוסריות, אתה יודע, לא רק במסע בין כוכבים ובדור הבא.
זה נכון. אוקיי, אתה התחברת לסדרת הסרטים הזו מלכתחילה, זאת אומרת, ישר...
תשמע, הסרט השלישי בטרילוגיה המקורית יצא כשאני הייתי בן כמעט שנתיים.
אנחנו רק מזכירים למאזינים ולמאזינות, אנחנו שומעים את קולו של אבנר מירב, שנמצא איתנו, גם מדבר איתנו מדי פעם, שהוא אומן מצחק ופרשן לענייני גיבורי על וסרטים.
והיום סטאר וורס, כן.
כן, זה בדיוק, אז בבקשה.
אז הסרט הראשון, לימים מספרו אותו מחדש כפרק 4, אבל הסרט הראשון יצא בשנת 1977.
סרט המקורי, נכון?
המקורי, מלחמת הכוכבים, שאחר כך שונה למלחמת הכוכבים תקווה חדשה, פרק 4. אחר כך נדבר על המספור המאוד מוזר שיש לפרקים האלה. הסרט השני, האימפריה מכה שנית, יצא ב-1980, וב-1983, שזה כשנה אחרי שאני נולדתי, יצא שובו של הג'דאי. אז אני בעצם נולדתי לתוך עולם שלמעשה הטרילוגיה כבר כמעט הייתה שלמה, או שלמה לגמרי, ותמיד גדלתי עם איזושהי נוכחות של סטאר וורס ברקע, אם זה אפילו ברמת הצעצועים שההורים שלי היו קונים, ולא בהכרח יודעים מה זה, אבל תמיד היה לי איזה לוק ודארת ויידר מסתובבים בבית, ואז לאט לאט גם גדלתי והכרתי את הסרטים, ו...
ממש אני מדור שגדל על בובות של דזיגם ושום אחר, לא סתם. אבל טוב, אתה באמת נכנסת ישר, התפרצת לעולם שבו זה היה קיים.
נכון, ותמיד הייתה לי אהבה לזה, איפשהו בשנות העשרה המאוחרות שלי, ממש יותר התחברתי, והתחלתי גם לחקור יותר לעומק ולקרוא את כל המסביב, ולראות, כי יש המון, רוב האנשים מכירים את הסרטים. אתה אומר לאנשים מלחמת הכוכבים, הם חושבים על הסרטים. אבל בתכלס, כמות התוכן שיש היא כל כך הרבה מעבר לסרטים.
מעניין. יש, איפה התוכן הזה נמצא?
קודם כל יש חוברות קומיקס, יש כל הזמן סדרות רצות. היום בשלב זה לדעתי יש 4 סדרות רצות של קומיקס רק עכשיו, שיוצאות מדי חודש.
אז מה, הם יצרו בעצם סוג של מיתולוגיה מודרנית?
חד משמעית. כן? יש עשרות ספרים שנכתבו גם בעולם של סטאר וורס.
זה מדהים שכאילו אנשים זומכים סיפורים תנכיים ואומרים די, זה לא רציני וכו', ואז יוצרים מיתולוגיה שהיא מקבילה.
כן, אבל אף אחד לא באמת מאמין שלוק סקייווקר קיים.
כן, זה לא משנה אם זה היה או לא, זה צורך בסיפורים, נכון, במיתוסים.
חד משמעית, חד משמעית. ואז באמת יש, וסדרות טלוויזיה גם יש.
מעניין.
יש סדרות מציינות שאגב, בהמשך כשאנחנו נדבר על, כשדיסני הרשעים רכשו את...
כמובן, אין לטבוע אותנו, לתבנר מירב מיד, כתוב טוב.
אני דווקא מחובבי דיסני. פשוט הרבה מעריצים ראו את זה כמהלך מאוד לא טוב.
טוב, אוקיי, מיד נדבר על השלכות של טייקון, תמנון רב זרועות כזה כמו דיסני, ומה הוא עושה. למרות שאתה יודע, הם פועלים כדי לייצר סרטים טובים, אני נכון, מבחינתם, נכון. כמובן, וגם, הנה,
הם רוצים לייצר סרטים רווחיים, אבל הם לא...
רווחיים, זו המילה, רווחיים, אתה צודק.
הם לא זונחים את המעריצים, זה אחד הדברים שאני נכון. אוהב. אז, אבל אפשר בהחלט לראות איך הטון של דווקא סדרות הטלוויזיה, יש סדרות אנימציה, שאומנם הם אנימציה, אבל הם היו למבוגרים, ואז קצת אחרי הרכישה, גם הטון של הסדרה שהייתה כבר רצה קצת השתנתה, ובטח מעניין. שהטון של הסדרות שיצאו אחרי, היו יותר ילדותיות.
אז בוא נלך צעד אחד לאחור. סטאר וורס, מה השנה שבה הסרט הראשון לא תכננו סדרת סרטים? נכון. ג'ורג' לוקאס
תכנן סדרת סרטים, אבל...
אני שמעתי שאפילו הוא התכוון לביים את פלאש גורדון, ולא הצליח לרגוש את הזכויות וכו'. מתי הוא פשוט ישב וכתב איזושהי מיתולוגיה? כן. כמה סיפורים?
אז הוא ישב וכתב, אגב, ג'ורג' לוקאס, אז הוא באמת היוצר, ויש לו את הקרדיט ליצירה של כל היקום המטורף הזה של מיליונים בעולם מעריצים. אז הסרט יצא בשנת 77 עם התקציב הזעום של 11 מיליון דולר.
שגם אז זה נחשב לתקציב זעום, כן?
כן, גם אז. תשמע, היום סרטים, נניח, עכשיו הסרט הנוקמים האחרון, מלחמת אינסוף, אני חושב שהתקציב שלו היה קרוב ל-400 מיליון דולר. אז זה תקציב בלוקבאסטר, אז בוא נאמר, גם תחתוך את זה בחצי, בשליש, כאילו לשני שליש.
כי מה, כי לא האמינו בסרט?
סרטי מדע בדיוני אז, או פנטזיה, או הז'אנר הזה, בכלל לא היה משהו, תחשוב רגע על האיקונים של הקולנוע בשנות ה-70, דברים כמו צ'יינה טאון והקשר הצרפתי וסרטים של קלינט איסטווד, זה הכל היה מאוד מלוכלך ומאוד מציאותי, ניסו להראות משהו מאוד מציאותי.
זה בסה, אנחנו באמת דור שנולד לתוך התובנה שמציאות יש לנו במציאות, לא חייבים לראות אותה בקולנוע.
נכון, זה לא בסה, אני חושב שזה נפלא.
לא, זה נהדר, ודאי, אם יש שם דינוזאור, רובוט, מישהו שלפחות יריות, לפחות משהו, אלמנט שהוא מעבר לה, למציאות הרגילה שלנו, כמובן. אבל מעניין.
אנחנו באמצע שנות ה-70. ארצות הברית מתאוששת ממלחמת וייטנאם, מלקקת את הפצעים. מיואשת מהמוסד הנשיאותי אחרי פרשת ווטרגייט. ופתאום הקהל צריך לברוח. זאת אומרת, אני לא רוצה מציאות, כמו שאתה אומר, ורוצה את האסקפיזם הזה שלו.
זאת אומרת שאתה, גם לטיימינג של יציאת הסרט, יש משמעות ביצירת כל הטירוף הזה סביבו.
כן. ואם בעצם כשרואים את סטאר וורס הראשון, את הסרט שאחר כך נקרא תקווה חדשה, הוא לא, הוא סרט שהוא עומד בפני עצמו. לא היו חייבים להמשיך אותו בשביל שהסיפור יעבוד.
מעניין.
כי הוא בעצם, הוא נגמר בקרב מאוד מאוד גדול, בקרב הטובים מנצחים, ולמעשה היה אפשר לסגור שם את הסיפור. ואחת הסיבות, מן הסתם, שג'ורג' לוקאס בכלל לא היה בטוח, שיתנו לו להמשיך ולעשות את ההמשכונים האלה. ובאמת, אם מסתכלים על הרשימות המקוריות, על התסריטים המקוריים שג'ורג' לוקאס כתב, הם שונים בתכלית, לחלוטין. ויש שמות, אפילו חלק מהשמות של הדמויות שונות, אבל כשקוראים את זה, זה מבולגן מאוד, זה לא קוהרנטי בעליל. באמת, יש, עשו, ניסו לעשות, או לא ניסו לעשות, עשו עיבוד, לקחו את התסריט המקורי שג'ורג' לוקס כתב, ועיבדו אותו לקומיקס, כן. וכשקוראים אותו, זה פשוט כאב ראש, יש לך 800 דמויות, קשה מאוד לעקוב אחר העלילה, אז בעצם מה שעשו זה אמרו לו, אוקיי, תקשיב, תחתוך, תקצר, תייצר, משהו שיהיה לו, יהיה קוהרנטי קולנועית, ובסרטים שאחרי הוא כבר לא ביים, והביאו לו גם עזרה בכתיבה. בסרט הראשון הוא כתב וביים, זה היה סוג של הבייבי שלו, וכמו שאמרנו, תקציב יחסית קטן של 11 מיליון דולר. אגב,
נזכיר שלפחות בעיניי הסרט הראשון היה סרט טוב.
כל הסרטים.
בלי שום קשר לחיבור.
נכון.
אם אני פחות מתחבר לפנטזיה וכולי, אבל זה סרט שעומד בפני עצמו, יש בו משהו קסום, יפה כזה, באמת מיתולוגי.
נכון. הקונצנזוס, אגב, בקרב המעריצים, רובם, זה שהשני הוא הכי טוב. האימפריה מכה שנית. אז בסרט השני כבר הביאו את לורנס קסדן, שהוא תסריטאי שבאמת עשה המון...
רגע, לוקס ביים את השני גם?
את השני הוא לא ביים. הוא כתב וביים את הראשון, ואת האחרים הוא רק כתב עד שיצא הטרילוגיה השנייה. אבל רק אני רציתי לציין פרט אחד. הסרט הראשון פאק ב-11 מיליון דולר, אבל הוא הרוויח נכון לימים אלה 774 מיליון דולר. אז בוא נאמר שההשקעת יותר מהשתלמה לאולפני לוקס פילם דאז, שהוא הקים בשביל זה, והיו לו המון המון בעיות בהפקה, והיה פעם שהם צילמו, אני... אלג'יר, אני חושב, הם צילמו את כל הסצנות.
אני חושב שבתוניס.
בתוניס, סליחה, אחר כך צילמו באלג'יר.
כן, ירד שם גשם פתאום.
שהיה שם סופת חול. נכון. היו לו המון 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 בעיות, אבל הוא התעקש והמשיך, ובסופו של דבר שחרר את הסרט שהפך לתופעה. וכן, הנה עובדה שהיום אנחנו...
זה סרט שהדיבור עליו בהתחלה, או לפחות בהקרנות הראשונות, היה שמדובר משהו ילדותי, מוזר, לא הבינו את הקטע.
אחריו.
אז אנחנו נדבר מיד גם על זה ועל עוד עניינים. מיד אחרי השיר שנשמע, נדבר על תגלית מהפכנית בתחום תאי גזע. מתברר שמה שקובע לאילו תאים תאי גזע יתמיינו, כי תאי גזע הם תאים גנריים שהופכים בסופו של דבר לתא דם, או תא כבד, או תא, כל תא אחר בגוף שלנו, מתברר שזה קשור למיטוכונדריה, הכוונה היא לתחנות הכוח שנמצאות בתאים שלנו. אז... שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. תגלית מהפכנית בתחום תאי גזע. מתברר שהתארכות המיטוכונדריה בתאי גזע עובריים משפיעה על תהליך ההתמיינות של תאי הגזע לרקמות השונות בגוף. אנחנו מיד נסביר את המשפט הזה. שימו לב, בכל תא יש לנו מיטוכונדריה. הכוונה היא לתחנות כוח. מה שמייצר את האנרגיה בתא שלנו הן תחנות כוח קטנות שנקראות מיטוכונדריה. מתברר שהמיטוכונדריה הן לא רק, זו מילה ברבים אגב, הן לא רק תחנות כוח, אלא הן גם משפיעות על גורלו של תא גזע, הכוונה היא לתא כללי, ומשפיעות על ההתמיינות שלו לתאים שונים. זאת אומרת, זה מה שבין היתר קובע האם התא הגנרי הזה יהפוך להיות תא אור, תא דם, תא כבד ועוד. הידיעה הזו פורסמו בכתב העת המדעי Nature Communications וגם הידען, ולפי המדענים ממכון ויצמן הוכיחו שגורלם של תאי גזע עובריים עשוי להיות מוכרע על פי עיצוב פנים של המיטוכונדריה. ואנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי על הגילוי הזה, הביולוג פרופסור איתן גרוס מהמחלקה לבקרה ביולוגית במכון ויצמן. שלום לך.
שלום רב.
טוב, אנחנו נשמח שתסביר לנו מה גיליתם במעבדה.
קודם כל, זה כל הכבוד שאתה מראה ידע כל כך מפורט בעבודה הזאת, זה ממש נפלא.
אני מוכרח להודות שאני הופתעתי לגלות שאני הייתי בטוח שיש תחנת כוח אחת, שיש מיטוכונדריה אחת בכל תא, אבל יש יותר.
יש בכל תא אנושי, יש מאות של מיטוכונדריות.
וואו.
והמיטוכונדריות האלה הן מאוד דינמיות, זאת אומרת, הן יכולות להתחבר, להיות מיטוכונדריה אחת מאורכת, והן יכולות להיות מאות מיטוכונדריות נפרדות. ואנחנו מנסים להבין היום מה זה אומר בדיוק, למה הן לפעמים נפרדות, לפעמים הן אחת ביחד. יש סיבה לזה, ואנחנו עדיין לא מבינים מה הסיבה או הסיבות לדבר הזה. אז יש דינמיקה מאוד גדולה, זה כנראה קשור לעניין אנרגטי, ברגע שיש הרבה מזון, אז המיטוכונדרות, אתה מחלק את המיטוכונדרות, הוא מפצל את המיטוכונדרות שלו למיטוכונדרות קטנות יותר, זה מאפשר לו לשרוף את המזון יותר טוב. במצב שיש מעט מאוד מזון, יש לנו מיטוכונדרות מאוד מאורכות, ואז יש יכולת למיטוכונדרות לעשות בצורה יותר יעילה, לייצר אנרגיה ממעט מזון. זה מה שאנחנו יודעים היום. אבל הממצא שלנו קשור דווקא לעניין הזה, שאנחנו הרבה שנים חשבו שהמיטוכונדריות זה תחנות הכוח של התאים שלנו, והן רק מייצרים אנרגיה.
כך למדנו בשיעורי ביולוגיה באמת.
נכון, וגם במה שאני למדתי, אנחנו היום מבינים שבעצם המיטוכונדריות זה בעצם המוח של התא, זה לא בדיוק הגרעין שתמיד חושבים. זה המוח, הוא זה שאוכל את כל האוכל, את השומנים, את הסוכרים, והוא זה שמחליט באמת מה גורל התא. אז אנחנו הלכנו לעבוד בתאי גזע עובריים, כדי להבין אם זה באמת נכון, והתחלנו לשנות את המיטוכונדריות, אבל לא רק את הפעילות המיטוכונדריאלית של האנרגיה, אלא צורה של המיטוכונדריה. כי אמרתי לך, היא מאוד דינמית, היא מתארכת ומתקצרת כל הזמן, ורצינו לדעת, האם אם אנחנו נחלק את המיטוכונדריות לחתיכות קטנות, או רק שהן יהיו ארוכות, האם זה ישפיע בצורה כזאת או אחרת על ההתמיינות של התאי גזע העובריים האלה. ולהפתעתנו, כן. מה שמצאנו שקודם כל במצב הרגיל, ברגע שתא גזע עוברי כזה מתחיל להתמיין, הוא בעצם עובר התארכות של המיטוכונדריה. אנחנו לא מבינים עדיין למה, בצורה נורמלית. אבל אז שעשינו איזה מוטציה במיטוכונדריה, שאני לא אכנס בדיוק לאיזה מוטציה זה עשינו, שגורמת עכשיו להתקצרות של המיטוכונדריות, או לחתיכות קטנות של מיטוכונדריות, לא הייתה התמיינות, זה בעצם חסם את תהליך ההתמיינות. זה היה מאוד מפתיע בשבילנו, אבל מה שאפילו היה יותר מפתיע, שעכשיו עשינו איזו מניפולציה גנטית שגורמת עכשיו לרסקיו, בעצם להצלה של ההתארכות של המיטוכונדריה, והצלחנו בצורה הזאת לגרום להתמיינות שוב. זאת אומרת, אנחנו יכולים רק על ידי הערכה של מיטוכונדריות לגרום להתמיינות, אפילו בלי שינוי של של המדיום של הגידול או של שום גנים, וזה בעצם היה מפתיע בצורה בלתי רגילה, שרק שינוי במבנה של המיטוכונדריה זה כל כך חשוב.
ומה ההשלכות הפרקטיות של זה? זאת אומרת, מה תגלית כזו יכולה, איך היא יכולה לעזור לנו?
אז קודם כל, אנחנו חשבנו בעצם, כמו שהתחלתי לדבר, להגיד קודם, חשבנו שהכל קורה בגרעין, שזה בעצם המוח, משנים גנים, בגרעין, ועכשיו אנחנו יכולים למיין או למיין תאים או לא. עכשיו, היום אנחנו עכשיו מבינים שאנחנו, אם אנחנו משנים את המיטוכונדריה, אנחנו יכולים גם לגרום למיון של התאים האלה. זה נורא חשוב, בעיקר שהיום עושים stem cells מתאים רגילים. יש מה שנקרא induced pluripotent stem cells, שלוקחים תאים מבן אדם, פיברובלסטים, מרור, ואפשר להפוך את זה, להפוך אותם לתאים, תאי גזע.
זאת אומרת, לוקחים גזע... תאים, כל מיני תאים שכבר התמיינו בגוף שלנו, נכון, ומצליחים זה... לגרום להם ללכת לאחור,
למצב ש... אחורה.
כן, וואו. כן,
עכשיו עשו את זה, עד היום עשו את זה רק עם שינוי של גנים. היום אנחנו יודעים שאם אנחנו נשנה את המיטוכונדריה בכיוון ההפוך, אם אנחנו נגרום להם מלהיות מיטוכונדריות ארוכות למיטוכונדריות קצרות, גורמים עכשיו להם לחזור אחורה, זאת אומרת, לעבור די דיפרנציאציה או די התמיינות. וזה ממצא מאוד חשוב.
וואו.
עכשיו, אנחנו עוד לא מבינים איך ההתארכות הזאת או ההתקצרות משנה את הגנים, אבל אנחנו מבינים מזה שיש תקשורת מאוד מאוד חשובה בין המיטוכונדריה שמאבדת את המזון ויוצרת אנרגיה, לבין בעצם הטרנסקריפציה של גנים.
זה נשמע מרתק, וגם זה באמת אולי פותח פה איזשהו פתח שנגלה באמת תפקידים נוספים ובכלל לא צפויים של המיטוכונדריה בתאים, כפי שאתה התחלת לומר.
תראה, אנחנו, אם אתם יודעים, המיקרוביום זה משהו מאוד חשוב היום, שמדברים על זה שבעצם יש גנום שני אצלנו בגוף, במעיים, עם כל החיידקים. בעצם מיטוכונדריות זה חיידקים קדומים, שכשמסתכלים על חיידקים הם כל הזמן מתארכים ומתקצרים. בעצם יש לנו חיידקים בכל תא שלנו, יש חיידק קדום, שהוא בעצם, זה קצת מפחיד לשמוע את זה, אבל הוא שולט לנו על התא, הוא המוח בעצם.
זאת אומרת, אז רק נסביר באמת למאזינים ולמאזינות, ככל הנראה, העברון הזה שהוא חלק מכל תא, אתה אומר שבמקור הוא היה מין חיידק או איזשהו יצור אחר שהוא חבר לתא שלנו.
נכון. הוא חבר לתא שלנו, וחשבנו שעד היום הוא רק מייצר אנרגיה. היום אנחנו מבינים שהוא עושה המון והרבה יותר, אפילו אנחנו מתחילים להבין שגם במערכת האימון היא קשורה מאוד למיטוכונדריה.
וואו. שמע, זה באמת מרתק ונשמע רק התחלה של, של משהו הרבה יותר גדול. אני מודה לך על השיחה הזו, הביולוגיה. פרופסור איתן גרוס מהמחלקה לבקרה ביולוגית במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה, כל טוב.
ואנחנו חוזרים לאבנר מירב, אומן המצחק והפרשן שלנו לענייני גיבורי על. אנחנו רוצים לדבר מעט על היריבות בין המחנאות אולי בעולם הזה, למרות שאמרת כן. שזה לא ממש אותו עולם, בין מסע בין כוכבים, סטאר טרק, לבין מלחמת הכוכבים,
כן,
סטאר וורס.
יש מחנות, יש, תשמע, יש גם מחנות בתוך כל מחנה, שזה בכלל משוגע. יש את, כמובן, כמו שאמרנו קודם, את מלחמת הכוכבים מול מסע בין כוכבים, שמסע בין כוכבים נחשב הרבה יותר ריאליסטי ולוגי, ובאמת מתקל סוגיות חברתיות ואתיות ופילוסופיות. ומה שיפה באמת בעיניי, בכלל בחזון, ג'ין רודנברי הרי יצר את הזיכיון, ואז...
את מסע בין כוכבים.
את מסע בין כוכבים, כן, ג'ורג' לוקס יצר את מלחמת הכוכבים, וג'ין רודנברי את מסע בין כוכבים, ואחד העקרונות המנחים באמת שהיה החזון שלו לגבי העתיד, ואחד הדברים שחוזרים בכל הסדרות זה שלרוב הם מנסים לפתור בעיות בדרכים לא אלימות. עם כמה שטלוויזיה וקולנוע אמריקאים בדרך כלל אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה עם איזשהו חייזר, בוא נפוצץ אותו. לא, הם, בוא נעשה בדיפלומטיה, בוא נדון, וגם תמיד יש שיתוף פעולה מלא בתוך הצוות. אין אינטריגות, אין את כל הדברים הקטנים האלה, אלא כולם למען המטרה משותפת, שזה נשמע מאוד משעמם מצד אחד. מצד שני, נכון. באמת הצליחו לעשות את זה תמיד, או כמעט תמיד, מאוד מעניין לאורך כל השנים, בכל הסדרות, ואפילו היום בסדרה דיסקאברי, שהיא סדרה חדשה יחסית, שהרבה יותר, עם הרבה יותר פירוטכניקה, לעומת סדרות שעבר, עדיין החזון והעמוד שדרה הזה של ג'ין רודנברי משתמר. עכשיו, ופה בעצם יש את השורש היריבות. כי סטאר וורס זה באיזשהו מקום ההפך הגמור. קודם כל פותרים בעיות עם חרב ועם לייזר, או עם שימוש בכוח, לא בכוח, אבל זה קרוב. ויש, זה באמת עולם של פנטזיה מול עולם של מדע. זה עולם של אמונה בכוחות מיסטיים מול עולם של אמונה בפתרונות דיפלומטיים. ובגלל זה אפשר לראות איך באמת, למרות שמדובר בשני סוגים ששייכים למעשה לאותו ז'אנר בגדול של קרבות חלליים.
משהו אף בחלל, כן. והוא לא ריאליסטי.
נכון.
ובכל, אבל כן, כן, יש יריבות.
יש יריבות. אנחנו... ועכשיו, כמו שאמרתי, בתוך המחנות עצמם יש יריבות, בתוך סטאר וורס בכלל, זה משוגע. קודם כל, אני חושב שהגוף של מעריצים של סטאר וורס הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי פשוט יש את... נכון. הגוף מעריצי סטאר טרק, אלה שקוראים לסם טרקיז או טרקרז, יש גם מחלוקת לגבי מה הטרמינולוגיה הנכונה לקרוא למעריץ שכזה, אבל בסטאר וורס יש פשוט כל כך הרבה אנשים שאין להם שם של מעריצי סטאר וורס, כי פשוט המון אנשים מעריצים סטאר וורס, ובפנים יש את המעריצים שהם פשוט המעריצים של על הדרך, שאוהבים ופשוט צורכים וזהו, אבל יש את המעריצים היותר כבדים, ואני ביניהם שאוהבים לדבר... על מה עדיף ומה היה, והאם ההשפעה של דיסני אחרי לוקס היא טובה או לא טובה לזיכיון. לא דיברנו באמת בפרוטרוט על הרכישה של דיסני, אבל נדבר על זה בהמשך.
כן, נכון.
אבל הרי יש בגדול שלוש טרילוגיות של סטאר וורס, יש את המקורית שהתחילה ב-77 והסתיימה ב-83, יש את הטרילוגיה השנייה, אבל שמבחינת הסדר העלילה היא מתרחשת דווקא לפני הטרילוגיה המקורית, שזה יצא ב-99 עד 2002, שתיים או שלוש, אם אני לא טועה. ובעצם ההבדל המהותי בין שתי הטרילוגיות האלה, זה גם ההבדל, מאפיין את המעריצים. כי הטרילוגיה השנייה, מבחינת סדר יציאת הסרטים, לא מבחינת העלילה.
שהיא מה? שהיא ילדותית יותר,
הייתה,
לא?
כן, היא הייתה קדימוני, פריקוול מה שנקרא, הייתה, התרחשה לפני, ובעיקר נתנו יד חופשית לג'ורג' לוקס. וג'ורג' לוקס, כמו שציינתי קודם, הוא איש חזון מדהים ומצוין בליצור יקומים, הוא קולנוען פחות טוב, במיוחד שנותנים לו יד חופשית לתקציב בלתי מוגבל, מכיוון שהעודף המטורף שהיה שם באנימציה ממוחשבת מוגזמת, ובכל מיני אינטריגות פנימיות שרק הוא הבין בעצם, וגם אגב, הרבה שחקנים העידו שהוא במאי מאוד מאוד קשה לעבוד איתו כשחקן.
ובגלל למה זה, מעניין?
למה? הם אומרים שהוא כמעט ולא נותן הנחיות, והוא כל פעם אומר שהוא רוצה לצלם עוד טייק ועוד טייק, והנחיות שלו הם לרוב משהו כמו, תעשה את זה שוב, אבל חזק יותר. ושום דבר יותר ספציפי מזה, ואפשר לראיה לראות את נטלי פורטמן, שחקנית זוכת אוסקר, שבאמת, אמנם היא גם משלנו, אבל זה לא קשור לזה, ואנחנו רואים איך היא לא משחקת טוב בסרטים האלה. אפילו היא שחקנית באמת בכזו רמה, היא לא משחקת טוב בסרטים האלה. היידן קריסטנסן ששיחק את אנאקין סקייווקר, זה גמר לו את הקריירה.
אגב, יש גם הבדל בין במאי של הסרט לבין בימוי שחקנים, זו גם אומנות אחרת.
חד משמעית.
לדעת להוציא מהאנשים את מה שאתה רוצה, לדעת בכלל מה אתה רוצה, זה משהו אחר. אולי הוא באמת איש לא קומוניקטיבי, יכול להיות.
כנראה שהוא לא במאי שחקנים טוב.
הוא לא איש של אנשים, כן.
נכון. וזה חלק, היום במיוחד, זה חלק כל כך משמעותי בסרטים. אז כמו שאמרתי, היידן קריסטנסן, שלוהק לאנקין סקייווקר, הוא פשוט, זה גמר לו את הקריירה, כי הוא היה שחקן טוב, ואז הוא הלך והשתתף בסרטים האלה, והוא פשוט לא היה טוב בכלל. הוא היה הכי גרוע מבין הגרועים. בדיעבד מסתבר שזה לא רק כי הוא לא שחקן טוב, אלא זה בעיקר מכיוון שג'ורג' לוקאס ישב עליו ולא ידע לאמן את השחקנים שלו כמו שצריך, ולביים אותם כמו שצריך.
כן, זהו ההסבר לפלופ ולמשחק המוזר שם בסרטים האלה.
כן, בין היתר.
מוזר.
אפשר להגיד שהסרטים הראשונים בשנות ה-70 זה פשוט כי אז היה הרבה יותר פאטוס במשחק והרבה פחות ריאליזם. וזה עבד מה שנקרא קמפי, כקריקטורה כזאת שהיא מעניינת, אבל לא איזה. אבל כן, אז אני חוזר שנייה לנושא המחנאות שעליו דיברנו, אז המעריצים רבים בינם ובין עצמם, האם למעשה מותר לך בכלל להגיד אני לא אוהב את הסרט הזה, או להגיד קודם כל זה סטאר וורז אני אוהב, ומפה תמשיך. כי אשכרה, אני הכרתי מעריצים שאומרים, קודם כל זה סטאר וורז, אז קודם כל תכבד, קודם כל תאהב, אחר כך אפשר להתווכח מה יותר טוב בתוך הזה, אבל באמת ברמת קנאות דתית של קודם כל תאריך את המותג.
כן, אנשים צריכים דת, גם אם הם לא בוחרים בדת רשמית.
ג'די זה דת רשמית, מעניין שאתה אומר את זה, כי
למה מעניין?
באנגליה יש יותר מ-170 אלף איש שרשומים במרשם האוכלוסין שהדת הרשמית שלהם היא ג'די.
ג'די. זאת אומרת, לא נצרות או יהדות או אסלאם, כן?
לא, עוד לא דיברנו על המונח ג'די, אז רק למאזינים שפחות מאורים, ג'די...
איש עם חלוק וחרב.
ג'די זה הדת השולטת בעולם של סטאר וורס, זה כל האלה שנלחמים עם חרבות אור, הם למעשה ג'די, מאמינים בדת הזו.
כמו אבירים?
כן, הם נקראים אבירי ג'די. הם שייכים, הם פעם היו בעצם שייכים למועצה שניהלה את כל הרפובליקה, שאחר כך הפכה לאימפריה רשעה בסרטים שלמעשה יצאו, שוב, זה נורא מבלבל כל הזמן ללכת קדימה ואחורה, אבל אז נלך לפי סדר העלילה. בהתחלה הג'די שלטו, אז הם הודחו וכוננה אימפריה גלקטית, אבל ג'די זו למעשה דת שג'ורג' לוקאס ביסס על דתות אסיאטיות מזרחיות, על דאויזם ואלמנטים של בודיזם וכאלה דברים, והם מאמינים שיש כוח, הכוח, ככה זה נקרא, The Force, שהוא מאגד...
כוח כללי כזה, כוח כן. היקום כזה, כן.
שהוא עובר בין כל היצורים החיים ומאגד את כולם. והיום יש אנשים בעולם שבאמת הם עושים את הפרקטיקה הזאת.
הם גם ללכת לבית כנסת ולקרוא הפטרה.
יש להם מקדשי ג'די.
עומדים עם חרב אור.
עם החלוקים. אני מקווה שזה הדבר היחיד שהם עושים עם חרב אור ולא ברית מילה. אבל כן, זה
בהחלט. לא בטוח מה יותר כואב.
האמת שאתה צודק.
למרות שהיום עושים את זה בהרדמה, אני יכול להגיד.
אני, אוקיי. אבל כן, עד כדי כך זה חלחל לחיים האמיתיים של אנשים שבאמת אומרים, האמונה הדתית שלי היא נגזרת מסטאר וורס, שזה די משוגע.
טוב, אנחנו נעצור כאן. אני רוצה ברשותך לדבר על אחת הסצנות המונומנטליות דווקא בסרט הראשון לדעתי, המקורי.
כן.
המקורי. הרי מה שהמדהים זה שלא היו אפקטים ממוחשבים לדעתי בזמן יציאת הסרט
לא
המקורי.
לא היו אפקטים ממוחשבים.
והם כן הצליחו לייצר חוויה ויזואלית יוצאת דופן.
נכון.
במיוחד בקרבות התעופה, לא אומר אוויר, כי אין שם אוויר בחלל, אבל קרבות תעופה מדהימים. מדהימים.
כן, יש קרבות מטורפים, וג'ורג' לוקאס לקח המון השראה, יש את הסצנה המפורסמת.
הוא לקח הרבה השראה כן, בכלל. בכלל. גם הוא... קורסאווה, וכל מיני, יש הרבה סרטוני יוטיוב שמוכיחים שהוא... לא חי בחלל ריק.
ברור שלא, וזה בעצם עידן היצירה הפוסט-מודרנית, שזה תמיד מתכתב, בעצם אתה לא יכול שלא להתכתב עם יצירות קודמות, אבל הסצנה המפורסמת בסוף הסרט, שבו הם בעצם משמידים את כוכב המוות, היא מבוססת על סרטים, או סרט אחד
ספציפי.
מדבר על הקרב עצמו, הבימוי שלו באמת מבוסס על סצנות תקיפה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ממש עם הקשר והכינויים אחד של השני.
באמת?
כן, יש ממש...
אז אולי באמת נצרף לשיחה הזו את עורך הטכנולוגיה באתר כלכליסט, הוא בא לטור הקברנית, שעוסק בהיסטוריה של התעופה, ההיסטוריה המיוחדת של תעופה, ניצן סדן, שלום לך.
בוקר טוב, חברים.
טוב, אז אני דודו ארז נמצא כאן, אבנר מירב נמצא, גם הוא מנסה להתמודד עם המטריה הזו. אנחנו רוצים לעזר בך, כמי שמכיר באמת היסטוריה של תעופה, האם באמת הקרב שאנחנו מכירים מהסרט מלחמת הכוכבים, לפחות הראשון, הוא באמת מחווה או של ריאליסטי, כמי שמכיר קרבות היסטוריים?
אוקיי, בואו נתחיל בלהסתכל רגע באמת על ההתפתחות של הקרבות בסרטי סייפיי, בדגש על סטאר וורס. בסופו של דבר, כל היוצרים של הסצנות האלה היו צריכים לקשר אותם למשהו שהציבור מכיר, למשהו שהציבור חי אותו. ובסופו של דבר, אין דבר יותר מזוהה עם קרבות אוויר המוניים, במקרה שלנו חלל, סרטים שעסקו במלחמת העולם השנייה. עכשיו, זה מעניין להסתכל ולראות שהרקע הטכנו-אסטרטגי של קרבות החלל של סטאר וורס נשענים בצורה מדויקת על תפיסת הפעלה אווירית ימית אמריקאית מימי מלחמת העולם השנייה. עכשיו, יש הרבה היגיון בתפיסה הזאת מעבר לרעיון של, היי, בואו נחבר את הקהל למשהו שהוא מכיר. פשוט מדובר בתפיסה שהיא רלוונטית לסביבה שיש בה פלנטה ומים וכבידה שהיא כבידה שיושבת ומשפיעה עליך, וזה לא כל כך עובד בחלל.
לא, אז זהו, אז איך באמת עשו אדפטציה בין קרבות שהתחוללו באוויר? אנחנו יודעים שבאמת כאן אנחנו מושפעים מכבידה, גרביטציה כמובן וכולי, ובכל זאת הקרבות בחלל נראים אותו דבר, נכון?
זה העניין. קודם כל, בואו נסתכל לרגע אחד על איך נראים הקרבות בסרטים שאנחנו מכירים, ואחר כך נדבר על איך יכולים לראות קרבות בחלל בפועל, כאשר ביום מן הימים אשר נגיע למצב שבו אנחנו נלחמים בחלל.
אתה נשמע כאילו אתה מקווה לזה, ניצן.
תראה, אני באופן אישי, היה לי מאוד מעניין לראות דבר כזה, אני מקווה שאני לא אחיה לימים בהם זה יקרה, משום שנראה לי שיש לנו מספיק מלחמות גם פה למטה, ולהעלות אותם למעלה זה בלגן. עכשיו, לוקאס וחבורתו חשבו על צי חלל כעל צי ימי. יש נושאת מטוסים, יש ספינת ליווי שהולכת איתה ומגינה עליה, ויש מטוסים. החלליות הקטנות מסודרות כמו בשנות ה-40. חללית תקיפה עם יכולת תקיפה, חללית קרב עם יכולת תקיפה, שזה לצורך העניין X-Wing במקרה הזה, שהייתה שקולה למטוסי קרב כמו ההלקט והקורסר של חיל הים והמרינס האמריקאי, שהיו גם חזקים ומהירים להתמודד עם מטוסי קרב אחרים, וגם לבצע משימות תקיפה נקודתיות כאשר היו מספיק מהם. עכשיו, יש חלליות הפצצה, Y-Wing, לצורך העניין זה מפציץ טורפדו, שהיה כמו ה-Avenger, ה-TBF, שזה היה מפציץ טורפדו מאוד מוצלח מימי מלחמת העולם השנייה, שהמטרה שלו זה בעצם לשרוד את כל אימת הקרב עד שיגיע לטווח שיגור, ואז להשמיד את ספינת האם בנקודה הרגישה שלה, לא משנה קרים, זה נושא מטוסים של האויב, או כמו בסרט, תחנת חלל ענקית. עכשיו, והיו גם כלי יירוט, למשל ה-A-Wing שמקביל למטוס ה-Lightning וכו' וכו'. עכשיו, מה מצחיק פה? אין שום סיבה ש-X-Wing של 12 מטר יהיה מהיר יותר מסטאר דסטרויר של 1600 מטר. בחללית הגדולה יש מקום בדיוק, יש מקום למנועים חזקים יותר, אומנם יש לה יותר מסה ולכן יש לה יותר מומנטום, אז היא תוכל לעצור פחות בקלות מה שאנחנו ראינו יפה בפרודיה ספייסבולס למי שמכיר. אבל יש לה יותר מקום לנשק, יש לה יותר מקום לציוד, יש לה יותר מקום למנועים. היא יכולה לעשות למשל גם נשק נגד חלליות קטנות וגם טורפדו וגם כל דבר אחר, כי פשוט יש עליה מקום. והתפיסה הזאת של הרבה כלים קטנים שנמצאים על ספינת אם, למה בכלל הם נמצאים על ספינת אם בים? כי מטוסים לא סוחים בדרך כלל, ואם אתה עוצר באוויר מעל הים אתה נופל. מה קורה לך אם אתה עוצר בחלל?
כלום.
בדיוק, אתה עוצר. כל עוד אתה לא נמצא בסביבה שיש לך כבידה של פלנטות וכוכבים שמכניסה אותך למסלולים שלא תכננת ומוציאה אותך משם, שום דבר לא יקרה.
רגע, אז אפשר לחלץ את התובנה שבסופו של דבר, אז לוקאס לא באמת התחשב בחוקי הטבע וחוקי הפיזיקה וכולי בקרבות שלו?
אפילו לא קצת.
לא קצת, אבל זה נראה מצוין.
זה נראה טוב, למה זה נראה טוב? כי זה נראה כמו משהו שאנחנו מכירים. איך היה אמור לראות קרב כזה? אם הוא היה מתחשב בכל המגבלות הפיזיקליות ובכל אפיקי התכנון הקיימים כרגע, זה יותר נכון, בימים במערך הסרט, זה היה נראה כמו משהו שלא היינו יודעים לזהות שהוא בכלל מלחמה. חלליות לא יהיו מאוישות, הרי אין צורך לשים בן אדם עם מערכת קיום חיים וכל המסביב על כלי שיכול נכון. להיות אוטונומי, הרי ביקום של סטאר וורס יש דרויד, יש רובוטים לצורך העניין, כלים שיודעים לשלוט בעצמם ולקבל החלטות בעצמם, למה אתה צריך שמה בן אדם? מה שהיה לנו זה בעצם קופסאות קטנות, שכל שטח הפנים שלהן הוא נחירי תמרון לצורך העניין, משהו שהודף כרגע לא משנה אם גז חם או אפילו מים או אוויר, נחירי תמרון, והדברים האלה היו טסים אחד סביב השני במהירות מטורפת לחלוטין, ומדי פעם יורים יריעה אחת בודדת. כל יריעה הייתה פוגעת, משום שאנחנו מדברים פה על קרני אנרגיה, אנחנו מדברים פה על משהו שנע במהירות האור, ולא משנה כמה אתה מהיר, אתה לא מהיר יותר מאור.
אבל זה נשמע הרבה פחות כיף פשוט, ניצן.
בדיוק.
זו הבעיה, ודאי.
בדיוק, זה מבאס.
אגב, ניצן, אתה מכיר את הסרט The Dam Busters? אז זהו, זה סרט שבאמת אם רואים אותו side by side, סרט שנקרא The Dam Busters, זה מפוצצי הסחרים, או מפוצצי הסכר, שבאמת הסצנה הסופית שם, שבה משמידים את הסכר, במלחמת העולם השנייה, אם שמים אותו side by side עם הסצנה הסופית של Death Star בסטאר וורס, הן ממש ממש דומות, גם מבחינת הבימוי וזוויות הצילום, וזה בדיוק מה שניצן מדבר עליו, שבעצם ג'ורג' לוקס אמר, אני מדבר קולנוע, אני לא מדבר פיזיקה. ובגלל זה הוא בנה את זה ככה.
הוא בא ואמר דבר כזה, יש לי קהל, אני רוצה לספר סיפור. האם אני יכול לספר את הסיפור בצורה שתהיה מדויקת לחלוטין, היסטורית, פיזיקלית וכולי, ועדיין תהיה כיפית, ועדיין אנשים יגידו, פאק, הסרט הזה הנהדר. התשובה היא לא.
אני לא בטוח, השאלה אם הוא בכלל שאל את עצמו את השאלה הזו, הוא אמר, אני רוצה לייצר סצנה גרנדיוזית וכולי, וזהו.
זו הסיבה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, מצד אחד יותר ויותר סרטים שכן מנסים לתת איזושהי קריצה, אפילו, לא יודע, לפיזיקה אמיתית.
מעניין.
כי הקהל שלהם נהיה ביקורתי יותר וקולני יותר, וכמובן ברשת יש יותר ממנו. מצד שני, עדיין דווקא בסטאר וורס, אתה רואה לפעמים טעויות, איומות ונוראות, וכל מי שקשור לפיזיקה, ושוב קורצות למלחמת העולם השנייה.
אבל יש שם את הפורס, אז זה מאזן את הכל, אתה יודע, הם משתמשים בפורס כדי לנצח את הפיזיקה.
כן, הפורס, אני רוצה לשמוע את ההסבר של הפורס, למה בסצנת הפתיחה של כוח, לא, לא כוח מתעורר.
של אחוני הג'די, למה הפצצות נופלות למטה בחלל?
בדיוק, בדיוק. למה לא לכוון את המטוסים פשוט כלפי מעלה, וזהו,
אז ניצן, אפשר לומר שאתה, הכותרת שנחלץ מהשיחה איתך, אתה עורך הטכנולוגיה באתר כלכליסט, בעל טור הקברנית טוען שלוקס הוא חרטטן פיזיקלי, זה הכל שם לית דין ולית דיין, לפחות ברמת חוקי הפיזיקה.
אני נאלץ שלא להסכים משום שאני מאוד...
לא משנה, הכותרת כבר יצאה וזה פורסם תחת השם.
מאוחר מדי, אבל לא.
מאוחר,
אוקיי. אבל רצינו, בסופו של דבר אפשר להגיד שמי שמחפש את הכיף מוצא אותו בסרטים האלה, ואני מוצא אותם שם הרבה שנים. ומי שמחפש את הדיוק ההיסטורי, כנראה שלא צריך לחפש אותו במדע בדיוני.
אז תודה לך. שוב עורך הטכנולוגיה באתר כלכליסט, בעל הטור הקברנית ניצן סדן. תודה רבה לך.
ביי.
ואנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, שעוסקת בשאלה מאוד מדוברת בימים אלה, האם חשיפה למסכים או לצגים, אם נדייק, כי מסך זה מה שאמור להסתיר את מה שרואים, באמת פוגעת בתינוקות. לאחרונה יצאה גם המלצה של ארגון הבריאות העולמי, שקובעת שעד לגיל שנה עדיף לא לחשוף את התינוקות למסכים, ומגיל שנה עד גיל 4 לחשוף אותם למקסימום שעה ביום, אם בכלל. שלום למומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
מה יקרה אם הילד יראה חלילה מסך? בני בין השלושה חודשים רואה מדי פעם מסך, שבדרך כלל משמש אותי, כדי להעביר את הזמן כשאני מחזיק אותו. כן.
שלום מצוין, תראה. הדעות פה בקרב החוקרים חלוקות, ויש ממש דוק רב גדול, הרי מדובר לא רק בטלוויזיה, אלא במסכים של הדיגיטל, ומצחקי וידאו, וכל מיני עולם שלם שאנחנו מבלים מולו יותר ויותר... זמן. ואתה יודע, לפני איזה 10 שנים, יש איזה סופר טכנולוגי שנקרא ניקולס קאר, והוא פרסם מאמר שאמר, האם גוגל עושה אותנו טיפשים? והוא כמובן התכוון שכן.
Okay.
ועד היום, עוד ועוד מחקרים שיוצאים על מה עושה לנו הדיגיטל, גם לתשומת הלב שלנו, שכל הזמן מוסחת, ולחשיבה,
השאלה באמת, האם זה שינה אותנו, או שבעצם זה מתאים למה שהגענו אליו מלכתחילה, אבל זו שאלה.
בדיוק. Okay. אז השאלה הזאת, הדוק רב בין החוקרים, והגוף המחקרי הולך ומצטבר, הדוק רב הזה נמשך. אני יכולה להגיד לך כמה ככה, שורות תחתונות. אחד, כן. המחקרים מראים שכל ההסחות דעת האלה משפיעות על הביצועים של המוח, על ביצועי הקוגניציה והחשיבה, אבל לא, לא, אין שום הוכחה שהן משנות אותו באופן מאוד קיצוני. כן, גם רואים שכל המשחקי וידאו משפיעים על התוקפנות, וכן האימונים, אתה יודע, עושים brain spa ואימונים, כן משפרים טיפה את הביצועים הקוגניטיביים, אבל לא כל כך הרבה כמו שאנחנו חושבים, זה משפיע קצת. ומה שעושים זה בעצם, אנחנו רוצים פה לנהל סיכונים, אפשר לצמצם את הסיכונים קצת, באמת על ידי פחות זמן חשיפה, אין שום סיכון שתינוק יראה כמה דקות טלוויזיה, או כמה דקות יסתכל במסך, אבל כעיקרון, הרעיון פה הוא לא לשים תינוקות, בוודאי לא מתחת לגיל שנה, שעות מול הטלוויזיה, או אפילו חצי שעה, אין שום צורך שתינוק מתחת לגיל שנה יראה סדרת טלוויזיה. זה לא תורם לו כלום.
שאלה אם זה באמת מחוות את המוח מחדש, או כל מיני מושגים כאלה, ויגרום לתינוקות האלה להפוך להיות זומבים ולצרוך.
לא,
וגם
לא,
מה עם תכנים לא, של מיועדים לא. לתינוקות? יש הרי ערוצים שמיועדים
נכון,
לה...
אבל, אבל אפילו הדיון פה הוא עוד מקדמי, עוד כן. פרלימינרי, עזוב תכנים. בכלל עצם הבהייה הזו במסך
נכון,
היא עושה
לכן,
משהו.
היום כבר יש קונצנזוס. דרך אגב, החמירו את ההמלצות. אני יכולה להגיד לך שבעבר ההמלצות של האמריקן אקדמי פדיאטריקס, הארגון הלא חשוב, דיברו על שעתיים ביום. והורידו את זה לעד שעה ביום מתחת לגיל 5, שזה דרך אגב המלצה שגזרה שהציבור מתקשה לעמוד בה, בואו נהיה כנים. גם ציבור ההורים וגם ציבור הילדים. אז אני חושבת שזה לא רק התכנים. אחד, זה התיווך. אין, זה לא אותו דבר שנותנים לפעוט לבהות שעה או שעתיים בטלוויזיה. מאשר אם הורה נמצא ליד, שואל שאלות, משוחח איתו ויוצר תיווך. הם גם מאוד ממליצים דרך אגב, ארגון הבריאות העולמי, לקרוא סיפורים. שזה נורא יפה, כי יש הוכחות שכשאנחנו מספרים סיפור, המוח יוצר תמונות. וכשאנחנו מראים סרט, אז המוח מקבל כבר, והוא בעצם פחות יצירתי. אז הם בפן, נכון מעניין?
מאוד מעניין, כי באמת פעם הטענה הייתה כמובן שלקרוא ספרים זה משהו שמפתח באמת את הדמיון וכולי, זו הסיבה שכמובן גם אנחנו פחות עשינו את זה, כי זה בעצלנות, מן הסתם אתה מעדיף לצרוך משהו שהוא מוכן, זה פסט-פוד, לא צריך לשבור את הראש.
אז באמת יש פה דרך אגב המלצות נורא מעניינות שכללות לא רק את הצמצום של זמן המסכים, אלא גם לתת לתינוקות יותר לנוע. עכשיו איך תיתן חצי שעה לתינוק עד גיל שנה לנוע? למשל, תשכיב אותו על הבטן, בטח כשהוא ער, כן. וכשהוא מעל גיל שנה, אז כבר תתן לו לזחול, אל תשאיר אותו שעות בתוך העגלה, או טיולון, או מושב מול הטלוויזיה, זה בדיוק מתחבר כל הדברים האלה, שאנחנו רוצים יותר תנועה, פחות מסכים, ולא בגלל שבאמת כמה דקות יעשו זומבי, אלא באמת שחלק מההתפתחות של המוח, הוא קשור לא רק בתוכן שאנחנו מבינים לתוכו, אלא בהקשרים שהתוכן הזה נכנס. וכשתינוק חוקר, חלק גדול מהלמידה היא בכלל בהתנסות. היא לא מזה שאנחנו קוראים או מאזינים או צורכים תוכן מעניין. בצורה פסיבית, אלא כשאנחנו מתנסים בתוכן הזה, כשאנחנו נוגעים בדברים. אני גם מבוגר, אני יכולה לדבר אלף פעמים, או עד שאני לא אגיע לאולפן, אני לא אבין מה זה האולפן, נכון? זאת אומרת, חלק מהלמידה היא למידה מהתנסות, ולכן ההמלצות מתייחסות גם לתת לתינוקות לנוע ולפעוטות, גם לתת להם לישון טוב, כי בזמן השינה חלק מהנתונים הלא חשובים, אנחנו בעצם עושים מין שטיפה למוח, מניקוי של המוח, ולכן יש פה התפתחות של ילדים שבגיל הרך קשורה לא רק לפחות מסכים, אלא באמת למכלול של שינה, של תנועה, של כמובן תזונה, וההמלצות פה מתייחסות לכל המכלול הזה, כשבאמת סיפור של זמן המסכים הוא מאוד תופס אותנו, כי כולנו הולכים ומחברים את המוח שלנו כל הזמן.
נכון, אז אם תרצי לנסח מחדש את ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי, מה, אז עד גיל שנה הם טוענים שעדיף לא לראות
אין שום צורך. לא,
אין צורך. אוקיי, אז זאת ההמלצה. אוקיי, ומגיל שנה?
ומגיל שנה הם אומרים...
שעה ביום?
שעה. עד גיל... הם נשארים עם השעה ביום. אני הייתי מבחינה בפהייה פסיבית, שבה פשוט בו אנחנו משתמשים במסך בתור בייביסיטר לילד, לבין משהו שבו אתה יודע, יש כמה ילדים ויש שיחה או יש מבוגר שמתווך, ואז אני בהחלט לא חושבת שזה נכנס לאותה קטגוריה, והייתי אומרת שבהייה פסיבית שאנחנו משתמשים במסכים בתור בייביסיטר שעה זה בהחלט סביר, אבל אם יש איזו התרחשות מסביב, דיאלוג, או אם יום אחד חרגנו מזה, אז לא קרה אסון. הרעיון הוא באמת לא להשתמש בשעות על שעות ולשים את הילדים הקטנים מול הטלוויזיה, כי באמת, גם תבינו, קצב המחקר יותר איטי מההתפתחות של הדיגיטל. אנחנו עוד לא מספיק מעריכים מה זה עושה למוח, כי ההתקדמות של הדיגיטל כל כך מהירה, והמוח מתפתח לאט, וכך גם המחקר.
מעניין אם באמת היו טענות דומות בעבר, כשהרדיו פרץ,
תמיד יש, על כל מדיה
חדשה. האינטרקום כמובן פרץ.
ויש ביקורות, יש פה ממש על ההמלצות האלה. יש הרבה קולות שאומרים, למה יצאתם בכזאת המלצה חריפה של אפס, ואחרי זה שעה, והורדתם משעתיים משעה? שאין מספיק גוף מחקרי.
את צודקת, אני חושב שהביטוי המשמעותי במה שאמרת זה ניהול סיכונים. גם להורים יש חשיבות במשוואה הזו, וצריך גם לדאוג לשפיות שלהם, כמובן לא על חשבון הילדים וכולי.
זאת אומרת...
שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה שלנו, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם אנחנו עוקבים כמובן אחרי המצב הביטחוני, ונשדר כאן מבזקים ועדכונים ככל שיהיה צורך. ואיתי נמצא כאן באולפן אומן המצחק והפרשן שלנו לענייני גיבורי על וסרטי פנטזיה, אבנר מאיריו, כי אתמול צוין לרחבי העולם יום מלחמת הכוכבים הבינלאומי, 4 במאי. רבים מציינים את יום מלחמת הכוכבים ברחבי העולם. אנחנו יודעים שבשנת 2015 האסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית צפו ביום זה בסרטי מלחמת הכוכבים.
לא מפתיע אותי בכלל, למרות שאני לא יודע, אולי זה קצת מלחיץ לראות משהו כזה כשאתה בחלל. אתה יודע, זה כמו שבטיסות מורידים את הקטעים של מטוסים מתרסקים בסרטים, אז אולי לא כדאי לראות את זה בחלל, אבל בכל זאת אסטרונאוטים יותר מאומנים ממני וממך להתמודד עם כזאת טראומה, אבל כן, זה בהחלט מצוין בכל העולם. אתה
קורא לעריכת הסרטים כמובן לפני שמבצעים את הצפייה בסרטים האלה בחלל כמובן.
כן, בוודאי.
אגב, באותו עניין הלך לעולמו בסוף השבוע הזה השחקן ששיחק את צ'ובאקה, היצור הסעיר והקופי משהו, לא?
האמת שהוא מבוסס על הכלב של ג'ורג' לוקאס.
יש לו משהו יותר כלבי.
נכון. אז פיטר מייהו העצום שהתנסה לגובה 2 מטר 21, וזו אחת הסיבות שהוא לוהק לשחק את צ'ובאקה, דמות עצומה כשלעצמה.
אז הוא הלך לעולמו. אנחנו נעסוק בשעה הזו בעוד עניינים. שימו לב, מתאי אור לעובר. מדענים ישראלים הצליחו להמיר תאי אור לשלושת תאי הגזע המוקדמים ביותר שיוצרים עובר. זאת אומרת, שורה תחתונה, אפשר להפוך תאי אור לעובר, כולל הציוד ההיקפי, כמו למשל חבל טבו, מה שנקרא רקמות חוץ גופיות. אנחנו מיד נדבר עם מי שעמל על המחקר. וגם... חברת בלו אוריג'ן של המיליארדר ומייסד אמזון ג'ף בזוס ערכה בסוף השבוע הזה ניסוי מוצלח ברקטה שאמורה בעתיד לשאת תיירים לחלל. הרקטה בסוף השבוע הזה שוגרה מטקסס והכילה קפסולה ריקה. בפעם הבאה היו שם תיירים. אז האם אנחנו עדים למרוץ בין ג'ף בזוס לבין אילון מאסק וחברת ספייס איקס בתחום תיירות בחלל? כן, אנחנו לגמרי עדים לכך. אגב, חברת ספייס איקס של אילון מאסק בשבת אתמול שיגרה בהצלחה 2.5 טונות של אספקה וציוד לתחנת החלל הבינלאומית באמצעות הטיל פלקון 9, וזה קרה אחרי כמה עיכובים ודחיות של השיגור. השיגור היה מקייפ קנברל בפלורידה, והרקטה חזרה לכדור הארץ לשימוש חוזר. היא נחתה על גבי פלטפורמה צפה בים. זה משהו מדהים שהדברים האלה נוחתים באותה אלגנטיות שהם יוצאים.
זה כל החדשנות של ספייס אקס, זה החיסכון האדיר במשאבים, שהטיל לא נשאר פשוט בחלל אלא חוזר.
מדהים. ועדיין באותו עניין, סוכנות החלל האמריקאית נאסא פרסמה אתמול תמונה שבה רואים את שקיעת השמש, אבל מכוכב הלכת מאדים. התמונה הזאת צולמה על ידי הנחתת אינסייט. אנחנו כמובן ברדיו, ולכן אנחנו ממליצים לכם לראות את התמונה המרהיבה הזו. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אומן המצחק והפרשן לענייני סטאר וורז אבנר מירב איתנו. חוזרים למלחמת הכוכבים.
כן, חוזרים אלה.
את המוסיקה כתב ג'ון וויליאמס.
ג'ון וויליאמס, המלחין ה...
כן, לא חוכמה, הוא כתב את כל הדברים המופלאים.
כן, את סופרמן המוזיקה שבדרך כלל מלווה את הפינה שלי פה. נכון. ואינדיאנה ג'ונס, ולא מעט דברים מדהימים.
וכמובן, לילדי שנות ה-70, הוא כתב את המוזיקה של מנהרת הזמן, אחד מהפרויקטים הראשונים שלו. כשהוא מופיע ברולר כג'וני וויליאמס.
זה נחמד איך היום המלחינים היחידים שעדיין בעצם עושים כסף מליצור מוזיקה קלאסית בפר אקסלנס, זה אלה שעושים את הקולנוע והתיאטרון.
מוזיקה קלאסית.
כן, זה מוזיקה עם תזמורת, עם מנגנונים סימפוניים וכל הדברים האלה לגמרי. וג'ון וויליאמס הוא הגדול מכולם.
מדהים שגם אנשים שלא אוהבים מוזיקה קלאסית בסרטים אוכלים את זה ומקבלים את זה. זה כמובן חלק טבעי מהחוויה הקולנועית שלנו. משהו שמשדר משהו גדול מהחיים וכו'. בוא נעסוק לרגע בעסקת המחירה המטורפת שבעצם דיסני קנתה את לוקאס פילם, כן. נכון?
לוקאס פילם, החברה של ג'ורג' לוקאס, שאומנם ידועה בגלל סטאר וורס, אבל היו לה עוד כמה זיקינות, אינדיאנה ג'ונס הוא המפורסם שבהם. אז כן, ב-2012 העסקה הושלמה, ודיסני שילמו 4 מיליארד דולר וקצת לג'ורג' לוקאס תמורת הזכויות לזיכיון, לכל הזיכיונות האלה ולסטאר וורס בפרט, ובעצם התחיל עידן חדש של סטאר וורס. עכשיו, אני, עם כמה שסטאר וורס זה גדול ואדיר, אני רוצה להזכיר שאז, בתקופה הזו, סטאר וורס, הכוכב, משחק מילים, כוכבה דאח של סטאר וורס, מכיוון שאנחנו מדברים על אחרי שהיה את הטרילוגיה השנייה שיצאה,
שהיא
יחזבה המון מעריצים. מי שראה אותה, מי שנחשף לה לראשונה, אז בעצם קיבל את כל החדשנות של סטאר וורס בטרילוגיה הזו, ואז אולי היה יותר סלחני לגבי כל המסביב. לעומת זאת, המעריצים כמוך וכמוני שהיו...
נכון.
שהכירו את הטרילוגיה המקורית, ובעצם ציפו, היו כמויות אדירות של מעריצים שבאמת כל כך חיכו, סוף סוף יש לנו סטאר וורס חדש, בוא נראה.
ואתה יודע, גם כל היחס לסטאר וורס זה כי יש שם עלילה, כאילו משהו שם עובד.
יש שם מיתולוגיה.
נכון, נכון. ופתאום זה היה מין, נכון, היה מרדפים כאלה מוזרים.
וזה רק הוכיח כמה שג'ורג' לוקאס באמת לא היה צריך לקבל שליטה מלאה על הסרטים הללו, עם כמה שהוא איש חזון וגאון. זה כמו שאתה יודע, אתה לא היית רוצה לתת לסטיב ג'ובס גם לעצב ולבנות את האייפונים לבד. הוא היה איש החזון, הוא זה שהבין לאן צריך ללכת, ואז הוא לקח את האנשים הכי טובים שיש שיעשו את כל המסביב, וזה מה שהיה עם לוקאס, או בעצם עם אולפנים.
אז השאלה שלי, טוב, יש שאלה גדולה בכל מה שקשור לדיסני בכלל, כל העובדה שהם בולעים לאט לאט הכל, וכבר משהו לא דיסני, גם בעניין של ערוצי ילדים וכולי, מלבד כמובן השאר הפעילות שלהם, בולעים מותגים. מה זה, שוב, יש ביקורת, חלקה מוצדקת, חלקה לא, אבל זה גם בלתי נמנע כמובן, נכון. שהגוף העצום הזה יש לו גם המון כסף לרכוש את הקטנים יותר. מה זה עשה לסדרת הסרטים? האם זה פגע או שדווקא לא?
להפך.
להפך,
די. הפיח רוח חדשה בסדרת הסרטים. כמו שאמרתי, דעת המעריצים הייתה מוכזבת למעשה, כמעט ולא היה תוכן חדש שיצא. היה משחקי מחשב וספרים וסדרת אנימציה שרצו.
מתי זה קרה?
ב-2012, הרכישה עצמה הושלמה. ואז כבר 3 שנים אחרי יצא הסרט הראשון, הכוח מתעורר, שבעצם המשיך את הסדרה שהיו בה 6 סרטים.
אז זה לא פגע במותג, זה להפך.
זה להפך, לא. במותג, מבחינת הפופולריות של המותג, זה רק הטיס אותה. הכוח מתעורר עשה 2 מיליארד דולר בקולנוע. עד היום הוא מחזיק בשיא, בעצם עכשיו הנוקמים החדש עבר אותו. אבל עד סופה של לפני האחרון, הוא החזיק בשיא של סופה של הפתיחה הטוב בהיסטוריה של הקולנוע. אז בטוח שהוא הצלחה כלכלית, אבל יותר מזה, דיסני, דווקא מכיוון שהם כזה תמנונים כל כך הרבה זרועות, בכל כך הרבה מדיה שונים, הם בהחלט הצליחו להציף שוב את המותג הזה, ובמקביל ליציאה של הסרט התחילו לצאת מחדש גם חוברות קומיקס חדשות שקשורות לסטאר וורס, כי גם מרוול קומיקס, ההוצאת, שייכים לדיסני. והתחילו וצעשו גם סדרות חדשות. ב-2014 התחילה סדרה שנקראת סטאר וורס רבלס, המורדים, והיא בעצם חשפה עוד דור חדש לסטאר וורס, כי זה יועד לילדים קצת יותר צעירים, ובאמת דווקא הכוח העצום הזה אפשר לייצר נחשול אדיר של תוכן ויחץ, ובאמת להציף בחזרה לתודעה. יש אנשים שמאוד לא אוהבים את העניין הזה שעכשיו סטאר וורס בעצם נשלט על ידי תאגיד שחלק מהם תופסים כגדול ומרושה. אני אישית חושב שאם יש משהו שדיסני עשו טוב, גם עם סטאר וורס ואגב גם עם מרוול, כי גם את מרוול אני מאוד אהבתי ברמה בוורסיה הקומיקסית לפני שהם עובדו לשוברי הקופות שאנחנו רואים, ויש משהו מאוד מכבד לדעתי בדרך שבה הם מטפלים בחומרים האלה.
כי הם יודעים שזה חומר נפץ, יש נכון. מעריצים פנאטיים, יש אנשים שטוקבקיסטים נכון. וכולי, הם יודעים שצריך לעשות כבוד, אתה אומר.
כן.
למקור, להיסטוריה.
אבל אפשר לראות, אפשר לראות איך גופי שידור...
הם לא מתנהגים כבריון שלוקח ועושה מזה נכון. משהו שהוא, כמובן שהם רוצים להרוויח כסף, אבל הם עדיין חושבים על... על עוד כיוונים, על עוד אספקטים.
זו תפיסה שיווקית חברתית שכזו, שבעצם משמרת, כמובן שבסופו של דבר הם חברה פומבית שנסחרת בבורסה, והם רוצים שהמניה שלהם תעלה. זה אין מה לעשות, זו המטרה. אבל כשמדובר בגוף כל כך גדול, שהם באמת רוצים לשמר לאורך זמן את המותגים האלה, שהם הבעלים שלהם, אז הם משקיעים בקבוצות מיקוד, והם מביאים אנשים שהם באמת מעריצים אמיתיים שיעצו. ויש באמת, הם באמת מנסים לקלוע טעם של כולם, וזה לא משימה קלה בכלל, והם מצליחים כמעט בכל פעם. אני חושב שהפלופ במרכאות, הפלופ הראשון שהיה, כן. היה סרט סולו, שבעצם הרוויח פחות מ-400 מיליון דולר בקופות, שזה כלום לעומת המיליארדים שהרוויחו הסרטים הקודמים שיצאו, כמו רוג אחת ואחרוני הג'די, שגם אגב אחרוני הג'די, כן. שזה סרט פרק 8 שיצא בשנת, לפני שנה וחצי, אם אני לא טועה, הוא נחשב מאוד בעייתי. הרבה מאוד מעריצים מאוד מאוד לא אהבו את הסרט.
למה?
בעיקר מכיוון שריין ג'ונסון, הבמאי שביים את הסרט, הוא בעצם הלך אנטי פורמולה. הוא לקח את הפורמולה של כל סרטי מלחמת הכוכבים עד היום, ובעצם ניפץ הכל. נניח, לוק סקייווקר, אתה מן הסתם מכיר את השם סקייווקר.
בוודאי.
אז השם סקייווקר הוא בעצם השם, המשפחה הראשונה, משפחת המלוכה של סטאר וורס, זה משפחת סקייווקר. זאת אומרת שתמיד היה סקייווקר שהוא גיבור. ופתאום בסרט הזה כולם ציפו לשמוע שריי, גיבורת הסרט, שאיכשהו היא קשורה או למשפחת סקייווקר, או אולי לאחד לאובי-וואן קנובי, שגם היה דמות מאוד מאוד משמעותית, רצו לשמוע שהיא, יש לה שורשים איפשהו באליטה של הדמויות מהסרטים הקודמים, ובאיזשהו שלב בסרט מגלים שלא, אומרים, ההורים שלה סתם היו אנשים פשוטים. שיכורים שמכרו אותה.
הם כן, סיפור נינט שתיים בסטארו. לא, מעניין.
שמכרו אותה לעבדות, תמורת כסף לשתייה, כן? שזה הפוך לחלוטין מכל המיתולוגיה והפאטוס האדיר שיש בדרך כלל בסרטים האלה. והמון המון דברים שכל הזמן הוא לקח, חשבת שהולך לקרות X ובסוף קורה Y. אני מאוד אהבתי את זה, כי הוא בעצם, הוא שבר קצת את הנוסחתיות שהיו בסרטים האלה. המון אנשים דיברו נגד, וכמובן שיש את הרבה מהאנשים שמתלוננים שבמרכאות לא כפולות, מתומנות, שדוחפים אג'נדה פמיניסטית לגרון וכל
מיני דברים. אז בוא נדבר באמת על כל נושא הפוליטיקלי קורקטנס, כל עידן הפיסי הזה. איך זה מתבטא בסרטי סטאר וורס עוד לפני דיסני? אין קשר לדיסני בהכרח.
נכון, האמת קודם כל, הנסיכה לאה, קרי פישר, עליה השלום, היא דמות נשית חזקה שהייתה בסוף שנות ה-70, שזה לא היה משהו שהיה נפוץ.
נכון, למרות שגם התלוננה שהכריחו אותה להיות בבגדי ים מוזרים כאלה.
היו, כן, הכריחו אותה להיות בבגדי ים, הכריחו אותה להיות בלי חזייה, כל מיני דברים כאלה. אבל הדמות כדמות, הנסיכה לאה,
כן, נכון, אישה חזקה, מורדת.
הסצנה הראשונה בסרט זה היא אומרת לנבל הראשי של הסרט, יאללה, לך מפה, כאילו, אני זיהיתי את הצחנה שלך. היא אומרת דברים מאוד מאוד קשים ומאוד לא פריירית של אף אחד, שזה באמת, אז תמיד היו, וגם בטרילוגיה השנייה, הדמות של נטלי פורטמן שדיברנו עליה, פדמה היא גם דמות נשית מאוד חזקה, ותמיד היו נשים חזקות. העניין הוא שהיום יש כזה אנטי נגד פוליטיקלי קורקט. פוליטיקלי קורקט, כאילו,
כן, הגענו כבר לאנטי?
בטח, כל כך הרבה אנשים מתייחסים, יוצא לי לדון על זה די הרבה, ואנשים מתייחסים לפוליטיקלי קורקט כאילו זה ישות. כאילו זה איזשהו משהו. לא, פוליטיקלי קורקט זה צורת שיח שאמורה לכבד את כל מי ששומע אותו. זה בגדול פוליטיקלי קורקט. נכון שיש כאלה שעושים בזה שימוש לסתימת פיות, אני לא אומר שלא, ושישר קוראים לאנשים בכל מיני שמות גנאי, שזה בעצם גם לא פוליטיקלי קורקט, אבל כדי לסתום פיות, אבל להגיד שזו מטרת הפוליטיקלי קורקט ושזה הטרנד השולט, ממש לא. העניין הוא שאנשים פשוט התרגלו שמי שהם רואים על המסך זה מי שהם. זאת אומרת שגבר, לבן, רגיל לראות את הגבר הלבן על המסך.
זהו, הוא הגיבור.
כן, הוא הגיבור. ופתאום שיש גבר שחור, או אישה, או אישה אסיאטית, או לא יודע מה, אז אנשים קצת, זה לא מתחבר להם לאותה סכמה במוח, ונוצר אצלם אנטי, ואז אומרים, תפסיקו לדחוף לנו את הפוליטיקלי קורקט הזה בגרון.
מעניין מה שאתה אומר.
כן, זו דעתי, כמובן, זה לא איזשהו ניתוח, דעתי היא, ואני אומר את זה בתור גבר לבן.
אי אפשר לצאת מהלופים האלה,
אי אפשר.
עד שלא באמת נתרגל לזה שכולם בני אדם, וכל אחד יכול להיות גיבור.
נכון, עד שבאמת נפסיק, אתה יודע, ראינו את זה המון שחקן בקומיקס, בסרטי קומיקס שאיבדו, נניח, לקחו שחקן, והדמות בקומיקס היא לבנה, ואז ליעקו שחקן שחור. ואנשים אמרו, איך אתם מעזים? אבל איך זה משפיע על הדמות? זה לא משנה כלום, הרי בתכלס. או כשיש עכשיו דיבורים שג'יימס בונד הבא הולך להיות שחור. אידריס אלבה. וכמובן שיש אנשים שמתנגדים. אבל למה? הוא סוכן ביון. מה, אין בבריטניה אנשים שחורים שיכולים להיות סוכני ביון? זה
מעניין.
כן. אז יש אנשים אוהבים להתחבא ולהגיד, דוחפים לנו אג'נדה פמיניסט לגרון. איזה אג'נדה פמיניסטית דחפו לכם לגרון? תמיד הייתה אישה חזקה בסטאר וורס, תמיד תהיין אנשים חזקות בסטאר וורס, כי סטאר וורס מדבר על בני אדם שעולים מחולשה לכוח, ומה לעשות שאנחנו עדיין בעולם שבו נשים הן מוחלשות, וזה מהדהד בסרטי סטאר וורס, אז זה מוצג לנו על המסך. אז אם עכשיו פתאום, במקום שתי נשים על המסך, יש ארבע, אז אנשים אומרים, דוחפים לנו אג'נדה פמיניסטית. לא דוחפים לכם שום דבר. אתה לא רוצה, אל תראה. אבל להגיד עכשיו שמנסים לחנך אותך, ולא, לא. בסך הכל שינו משהו בקסטינג ובליהוק. זה לא שהסרט הוא איזשהו מניפסט פמיניסטי או, או, או פרו איזשהו מיעוט כזה או אחר. לא. בסך הכל
מאוד.
הוא יותר אינקלוסיב ויותר מכיל טיפה יותר
רעיונית. מרגיש נוזף באנושות.
אני נוזף באנשים שנוזף. אני באמת מתנגד לאנשים שלא מסוגלים לתת איזשהו פתח לקדמה ואיזשהו פתח לזה, להבין שהעירייה טיפה מתרחבת וזה בסדר. ויודע מה? זה בסדר גם אם עושים את זה בכוונה כדי לתקן
נכון.
עוול היסטורי
צודק,
של שנים.
מסכים, למה לא?
כן,
נכון.
שנים רק גברים לבנים היו על המסך. אז עכשיו בוא נעשה דווקא. בוא נעשה תיקון היסטורי. העדפה מתקנת
בקונות. הורים שעבדו, כמו שפט בזמנו וכאלה.
אבל שפט היה בלקספלויטיישן, שפט היה, הוא היה גיבור שחור שתחום בתוך המסגרת של היותו שחור.
מעניין.
זה לא שהוא היה, העניין הוא שצריך להגיע למצב שבו זה לא משנה מה צבע האור של הגיבור, ומה המגדר שלו, וכל זה, אלא פשוט מי הוא. או מי היא, באותו רגע.
זה, יש לנו חלום שזה יקרה, שזה לא באמת ישנה.
יש לנו דרך לעשות, וכל עוד זה משנה, אז אנשים יתרעמו נגד זה. ברגע שזה לא ישנה, לא יהיה על מה להתרעם.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מתאי אור לעובר. מדענים ישראלים הצליחו להמיר תאי אור לשלושת תאי הגזע המוקדמים ביותר שיוצרים עובר. מדובר במחקר חדש ופורץ דרך. שנערך באוניברסיטה העברית, במסגרתו החוקרים הצליחו לפצח את הדרך להמיר תאי אור לשלושת סוגי התאים שמרכיבים עובר, כולל תאים שמרכיבים את השליה, תאים שמרכיבים את הרקמות החוץ גופיות, כמו למשל חבל הטבור, ולתגלית הזו חשיבות מאוד גדולה במידול מחלות עובריות. זה לא שמתכוונים לייצר עוברים באמת מתאי אור, אבל אפשר כן לבצע ניסויים וכולי. אנחנו מיד נשמע את דוקטור יוסי בוגני, מומחה לתאי גזע במכון למחקר רפואי שבפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רק נספר למאזינים שהמחקר נערך על ידי צוות חוקרים מהאוניברסיטה העברית שאתה הובלת, והמחקר פורסם בכתב העת היוקרתי Cell Stem Cell. אז בוא תסבר לנו, זה קצת נשמע מוזר, להפוך תאי אור למשהו שקשור לעובר, אז בוא תסביר לנו מה עשיתם ואיך זה יכול לעזור לנו.
בסדר גמור, אז בתור התחלה תן לי לתת לכם הקדמה קטנה, בנוגע להתפתחות עוברית.
בבקשה.
ברגע שתא זרע מפרה תא ביצית, הוא יוצר תא די מדהים שכוון בתוכו את הידע ליצור את כל הרקמות החוץ עובריות וגם את הרקמות של העובר עצמו. אחרי הפריה אתה עובר חלוקות, ועד בשלב של 64 תאים, אותם תאים יודעים להסתדר בצורה תלת ממדית, בצורה של כדור. אותו כדור בנוי משלושה מדורים. המדור הראשון, שזה הכדור עצמו, זה תאים שתאי גזע שיודעים ליצור את השליה.
Okay.
ובתוך הכדור יש מסה תאית שמחולקת גם כן לשני מדורים. מדור אחד שיצור את התאים של התינוק עצמו, ומדור שלישי, תאי גזע שיצרו רקמות חוץ עובריות כמו חבל הטבור. עכשיו, מה שאנחנו ניסינו לעשות במחקר שלנו זה לנסות להמיר תאי אור לאותם שלושת סוגי תאי גזע עוברים שיכולים ליצור כביכול את העובר עצמו.
רגע, גם תאי הגזע, אני רק מנסה להבין, האם תאי הגזע עצמם הם לא תאים גנריים לגמרי, או שגם הם קצת ממוינים למשהו?
אותם תאי גזע זה התאי גזע הראשונים ביותר,
כן.
שיש להם את היכולת ליצור, או אם אתה תא גזע של העובר, אז אתה תיצור רק תאים של התינוק, אם אתה תא גזע של השליה, אתה תיצור רק תאי שליה. רק הביצית עצמה מסוגלת בעצם ליצור את הכל. אבל שלושת תאי הגזע הראשונים האלה זה התאים הראשונים שהתמיינו מאותה ביצית.
אוקיי, אז בסופו של דבר הצלחתם, אני ככל שזכור לי מדובר בעכברים, נכון?
נכון, התגלית הזאת נעשתה בעכברים. בבני אדם יש עוד קצת דרך לעשות, כי אותם גנים שעושים את אותו דבר בעכברים הם טיפה שונים בבני אדם, אבל עכשיו אנחנו משקיעים הרבה מאמצים בכדי למצוא את אותם גנים גם בבני אדם. אבל חשוב לציין, כן. אנחנו לא מנסים, בגלל שקיבלתי המון תגובות על זה, אנחנו לא מנסים לשכתל בני אדם. המטרה האמיתית של המחקר זה א', להבין איך חיים נוצרים, ודבר שני זה באמת למדל מחלות של בעיות בשליה או בעיות עובריות, שעל ידי יצירת העובר הזה בצלחת נוכל למצוא תרופות חדשות או כל מיני ריסק פקטור.
זאת אומרת שאתם רוצים לייצר איזשהו מודל שתוכלו לעבוד עליו, איזשהו מצע שאפשר יהיה לבדוק עליו טיפולים ותרופות?
בהחלט. זו המטרה המרכזית של המחקר, לא לשכפל בני אדם.
לא, אבל בסופו של דבר כן יהיה אפשר לקחת את האור של מישהו ולייצר תינוק שדומה לו בול או הוא בעצמו?
אני מאמין שכן, לא בשנים הקרובות. עכשיו, זו טכנולוגיה אחת, יש עוד כבר שתי טכנולוגיות שונות, כמו שאתם מכירים מדולי. יש ברמה התיאורטית יכולת לשכפל בני אדם. עדיין זה לא עד הסוף, אבל זה מאוד קרוב. אבל אתה יודע, יש ועדות אתיות מפה עד הודעה חדשה, הדבר הזה לא הולך לקרות, אלא אם כן יהיה איזה מדען משוגע מסין שיחליט שבא לו לעשות דבר כזה.
וגם אז יוציא אותו להורג בסוף.
אולי, מי יודע.
לא רק, השיבוט הגנטי שלו יוציא אותו להורג אחרי ש...
אין לויאליות, אוקיי.
רגע, אבל יש לזה יישומים גם לדברים כמו שחזור איברים, כי הרבה פעמים שדברים על תאי גזע, מדברים על שחזור איברים ודברים כאלה. יש לזה יישום גם בתחום הזה?
בהחלט, בהחלט. אז כאן אתה מדבר רק על אותם תאי גזע עובריים שיוצרים את תאי התינוק. אז בהחלט יש המון מעבדות בעולם שיוצרים את אותם תאי גזע עובריים מתאי אור, ומה היתרון של תאי אור על פני תאי גזע אמיתיים שאני יכול לבודד מעובר? אז יש... שני יתרונות מאוד גדולים. יתרון אחד זה שבעצם אני מונע כל בעיה אתית שהיא, כי כדי ליצור תאי גזע עוברים אמיתיים אני כביכול אמור להרוג עובר. מה זה עובר? עובר זה 64 תאים. אז יש כאלה שחשבו שזה לא אתי, אז אם אני לוקח את זה מתאי אור ועושה את זה, אז פתרתי את הבעיה האתית. אבל זה כמדען פחות מטריד אותי, הבעיה יותר חמורה שזה פותר, שזה בעצם התחייה החיסונית. אם אני אקח את האור מהחולה עצמו, אני לא צריך לדאוג שהמערכת חיסון שלו תדחה את השתל, שזה הבעיה ברוב המקרים של השפלת רקמות. אז היום יש את הטכנולוגיה להפוך את האור לתאי גזע עובריים, זה נקרא תאי גזע עובריים מושרים, ועכשיו יש מלא מעבדות בעולם שעובדות כדי להפוך את אותם תאי גזע עובריים ולמיין אותם לתאים שונים, לתאי לב, לתאי נוירונים וכו'. והמטרה באמת, זה נקרא רפואה רגנרטיבית, המטרה שיבוא אליי לקליניקה חולה פרקינסון, אני אקח ממנו סקין ביופסי, ביופסיה מהאור, יהפוך אותה לתאי גזע עוברים, ימיין אותו לנוירונים, אם אני יודע מה הבעיה של אותו בן אדם, אני גם יתקן את הגנטיקה הבעייתית, וישתיל לו חזרה את אותם תאים מתוקנים לאותו איבר שהוא זקוק.
ואנחנו כמעט שם.
אנחנו כמעט שם, ואפילו כבר יש ניסויים קליניים בבני אדם, ביפן התחילו ואפילו בישראל עוד מעט יתחילו. כן, זה בהחלט הולך לכיוון.
אז מה, אנחנו רחוקים עשור או קצת יותר מרפואה רגנרטיבית כזאת לכל דורש?
אז אם אנחנו מדברים על תאים עצמם, כמו לדוגמה, אם אני רוצה את מערכת הדם, מערכת הדם אין לה מבנה תלת מימדי, הם פשוט צריך את התאים. או אם אני רוצה להזריק נוירונים לחולה פרקינסון או אלצהיימר, אז שם אני בהחלט מאמין שבעשור הקרוב, או אולי 20 שנה, זה כבר יהיה בשימוש. כאשר אנחנו מדברים על לב או כבד או איברים תלת-ממדיים, זה הרבה הרבה יותר
מסופר. כן, מה שמצריך באמת איזשהו שלד שעליו יבנו את האיבר הפנימי הזה.
בדיוק. מעבר לשלד עצמו, אתה גם צריך לדעת את היחסים בין התאים, איבר לא בנוי מתא אחד. מסוג תא אחד, וצריך לדעת את כל, את היחס של התאים ואת סוג התאים, ולדעת לסדר אותם במבנה נכון. זה קצת יותר מאתגר, אבל גם שם תמיד יש התקדמויות, והעתיד נראה טוב סך הכל.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. המומחה לתאי גזע במכון למחקר רפואי שבפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, דוקטור יוסי בוגנים, זה היה מרתק. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לעסוק בסטאר וורז, במלחמת הכוכבים. אבנר מירב, אומן המצחק והפרשן שלנו לענייני מלחמת הכוכבים, נמצא איתנו כאן. רגע לפני שנדבר עם פרופסור משה זורמן, בקרוב יהיה עוד סרט בסדרה הזו, כי הרבה מאוד אנשים פונים אליי גם בוואטסאפ ואומרים, למה זה לא נגמר הדבר הזה? מלבד העובדה שרוצים להרוויח כסף.
למה זה לא נגמר?
אינדיאנה ג'ונס, היה לזה בסדר, מתי שוב?
קודם כל מדברים גם על עוד סרט של אינדיאנה ג'ונס, אז אנחנו גם חיים היום בעידן של שכפול ושיעתוק, ואם יש לך גוף של מעריצים קיים, בעצם זה הרבה יותר, זה הרבה פחות הימור מאשר לנסות להוציא תכנים חדשים וליצור עדת מעריצים, מאשר לפנות לעדת מעריצים קיימת. הפרק 9, שנקרא עלייתו של סקייווקר, The Rise of Skywalker, שעתיד לצאת בדצמבר השנה, הוא אמור לסגור את הסאגה, את הסיפור הראשי, אומר, אמור להיות באמת הפרק האחרון בהחלט של סדרת הסרטים הזו, שבסופו של דבר תכלול 9 פרקים, וכן, וזה מאוד מאוד מעניין לראות מה יהיה, מכיוון שכמו שאמרתי קודם, היה הרבה מאוד ביקורת כלפי הסרט השני, וכלפי הבמאי ריין ג'ונסון.
מה זה אומר הסרט השני? סדרה.
לא, הסרט, סליחה, הסרט השני בטרילוגיה הנוכחית. זאת אומרת,
מעניין.
בספירה זה פרק 8, מה שנקרא אחרוני הג'די. היה המון ביקורת על הסרט, על הבמאי ריין ג'ונסון. עכשיו, את הסרט הראשון בטרילוגיה הנוכחית, זה שיצא ב-2015, ביים הבמאי ג'יי ג'יי אייברמס. והוא אמרו, אני
גם ביים את סטאר טרק, לדעתי.
הוא ביים את הסרט הראשון, את הסרט הראשון של סטאר טרק
חסה את הקווים.
אגב, עובדה נחמדה, בסרט סטאר טרק רואים באיזשהו שלב את הדרואיד R2D2 מסטאר וורז מרחף בחלל. הוא שם איזושהי, מה שנקרא איסטר אג, או בעברית אפיקומן.
בצד הפסחה. כן. תראים את זה לאפיקומן בזה בדבר. איזה קוריוז כזה קטן, משהו מעניין.
איסטיר, זה היה מעניין. אבל, ועכשיו, אחרי שהתאכזבו כל כך מריין ג'ונסון, לא, זה הסרט לא קשה בקופות, בכל זאת עשה מעל מיליארד דולר, אבל בכל זאת התאכזבו, ועל כן החזירו את ג'יי ג'יי אייברמס לכיסא הבמאי, והוא הולך לביים את פרק 9, הוא כבר מביים.
הבמאי זה סרטים גדולים כאלה, כן. מתפוצצים.
לא, כי סטאר וורז זה סרט קטן, מה אני אגיד לך?
לא, אבל זה, למה לא ללכת על, אוקיי, אבל
תשמע, הכוח מתעורר שבעצם היה הסנונית הראשונה של הדור הנוכחי של סטאר וורז, בעיניי היה פנטסטי. אני ישבתי בקולנוע והתרגשתי כמו שהתרגשתי בתור ילד מהסרטים המקוריים, וזו הייתה הצלחה מסחרת. הסרט השני, אחרוני הג'די, גם אני מאוד נהניתי ממנו, אבל יש הרבה אנשים שהעבירו עליו ביקורת, וביקורת מוצדקת. אני לא אומר שהביקורת כלפי הסרט היא לא מוצדקת, חוץ מהביקורת שדיברנו עליה קודם, שהיא דוחפים לנו אג'נדה פמיניסטית בגרון, שזו ביקורת שאני לא מסכים איתה, אבל הרבה מהביקורת לגבי מבנה העלילה וכאלה דברים הייתה בהחלט מוצדקת. ועכשיו פרק 9 שייצא
בעצם. אגב, הסרטים עצמם ממשיכים לשחזר את פלטפורמת מסע הגיבור או התבנית
הזו? חד משמעית. חד משמעית. יש לנו את מסע, בכל טרילוגיה יש לנו גיבור שעובר מסע. בטרילוגיה הראשונה, מבחינת סדר יציאת הסרטים, זה היה לוק סקייווקר. בטרילוגיה השנייה, שהיא מבחינת סדר יציאת הסרטים, אבל ראשונה מבחינה הלילתית, זה היה אנקין סקייווקר, אבא של לוק, שאנחנו עוקבים אחריו, עובר מלהיות בעצם הטוב, הג'די המוצלח, עד לרגע שבו הוא עובר לצד האפל, ובעצם נהיה הנבל של הסדרה. ועכשיו אנחנו עוקבים אחרי ריי, שלראשונה הגיבורה הראשית היא אישה בסרט, למרות שזה סרט אנסמבל, אז קשה להגיד היא הגיבורה, כי יש הרבה מאוד דמויות מסביב, אבל המסע שאנחנו עוברים זה המסע של ריי, שהיא בעצם לומדת אחרי שהג'די למעשה נעלמו מהעולם, והם כבר לא נמצאים. היא לומדת להיות ג'די, ובעצם היא התקווה החדשה לדור החדש של משתמשי כוח ואבירים שכאלה. ובאמת מעניין לראות, כי אחד הדברים שראינו בטריילר לפרק 9 לסרט שהולך לצאת, או לא ראינו, יותר נכון, שמענו צחוק מרושע של,
זאת אומרת, כן, מה, יוצרו פודקאסט כטריילר?
לא ראו פשוט את הדמות שצוחקת.
הבנתי, כן, מעניין.
שמענו צחוק מרושע, והצחוק המרושע הזה הוא של הקיסר פלפטין. הקיסר פלפטין הוא בעצם היה המנצח המרושע על כל הצד הרע בששת הסרטים הראשונים. הוא זה, ולא שמענו מן, מכיוון שבסרט שבוע של הג'די, בסופו הוא מת. קיסר פלפטין, או לפחות כך חשבנו, כי מסתבר שעכשיו יחזירו אותו להיות נבל הסדרה, ובאמת נראה שמה שג'יי ג'יי אברמס הבמה יעשה, הוא ינסה לסגור את כל הקצוות, ולספק, שוב, באופן מאוד מאוד קשה, גם לספק את המעריצים הכבדים,
הגרעין הקשה.
כן, וגם את המעריצים החדשים, וזה משימה מאוד מאוד קשה, ובטוח שיהיה מי שלא אוהב את הסרט ויבקר אותו, אבל אני עדיין מניח שהוא יעשה, אם עכשיו הנוקמים, סוף המשחק, שבר את כל השיאים, והסרט המהיר ביותר למיליארד דולר וכולי.
כן, והדיבור עליו מצוין גם, כן.
אני מאוד נהניתי ממנו, צפיתי בו כבר פעמיים. אז לדעתי
פעמיים? כן, אתה הולך לסרט פעמיים?
ודאי. מה זאת אומרת? בסרט, בצפייה הראשונה אתה יושב, אתה באמת חד, ומנסה לשים לב לכמה שיותר פרטים וכמה שיותר, בצפייה השנייה, אתה נהנה. ואתה מתרגש, כי אתה יודע כבר מה יקרה, אז להיות מופתע אתה לא יכול, אז אתה נותן דרור לתגובות הרגשיות, ככה לפחות אני חווה את הסרטים הללו. אז כן, לעניות דעתי, פרק 9 הולך לשבור שוב את כל הסים ולקחת את הבחורה שוב ממרוול.
וזה קורה בדצמבר, אנחנו חוזרים לאבנר מירב, מתברר.
כן.
מה צפוי לקרות אחרי? אלפי מעריצים פונים אלינו, אם הסדרה נקברת בדצמבר, מה יהיה אחר כך, איך נחיה ללא מיתולוגיה? אנחנו האם נאלץ לשוב לסיפורי התנך, הברית החדשה, הקוראן?
אנחנו נחיה מצוין ובסדר גמור. אנחנו, קודם כל, דיסני משיקים שירות סטרימינג שלהם שמתחרה בנטפליקס, שנקרא דיסני פלוס, וכבר בשירות הזה מתוכננות להן שתי סדרות, סטאר וורס, בתקציב שלא נופל מזה של משחקי הכס. זאת אומרת שהסאגה תימשך על המסך הקטן לפחות, מה גם שאני מאמין שאנחנו עוד נראה סרטי, מה זה עוד נראה? יש בקנה עוד סרטי סרטי סטאר וורס שמתוכננים.
כן, מתכננים?
יש סרטים שהכל כרגע בגדר שמועות, אבל אני לא מאמין שיניחו לזיכיון הזה ויתנו לו. אולי ייקחו הפסקה של 3-4 שנים לצינון, אבל אז אנחנו נחזור. מדברים על למשל סרטים שהתרחשו מאות או אלפי שנים לפני הסרט הראשון, שבימי הרפובליקה הגלקטית, ששם יש אגב המון ספרים ומשחקי מחשב שעוסקים בתקופה הזאת של סטאר וורס, אז יש הרבה על מה לבסס. את הדברים האלה. יש בקיצור, לא חסר תוכן, יש סדרה שנקראת מלחמת המשובטים, שהמעריצים חשבו שהסתיימה, אבל עכשיו היא חוזרת לעונה נוספת ואחרונה בהחלט. זאת אומרת, שלא חסר תכנים שייצאו וימשיכו לצאת כל עוד הזיכיון הזה פופולרי ורווחי.
אנחנו ברשותך נעבור לפרופסור משה זורמן, המלחין, המנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו, שיענה על השאלה של רונן שרבי מבית זית, איך מחברים מוסיקה לסרטי מדע בדיוני, האם יש איזשהו מתכון לך? שלום לפרופסור משה זורמן.
שלום דודו, מה שלומך?
אנחנו מסוקרנים כי בדיוק הזכרנו כאן שבאמת המוסיקה בדרך כלל שמלווה סרטי מדע בדיוני גדולים מהחיים, מוסיקה קלאסית, נכון?
כן, אבל אמרת סרטי מדע בדיוני, אמרת כמו אם אתה אומר ג'ורג' לוקאס, אתה אומר את השם ג'ון וויליאמס.
כן, נכון, לגמרי.
ג'ון וויליאמס הוא המלחין, הוא המלחין שכתב את המוזיקה לאינדיאנה ג'ונס, ולמלטאות, ולאיטי, ולמלחמת הכוכבים, ואתה מסתכל על הרשימה הזאת, היא אינסופית. עכשיו, הגדולה של ג'ון וויליאמס, הוא בחר ז'אנר מאוד מסוים, המרש. מרש שיר לכת. עכשיו, למה דווקא המרש מתאים לנו לעניין הזה? כי במרש הוא לא סתם שיר לכת, במרש יש מה שקרוי שניות, יש דואליות. Okay. מצד אחד יש למרש את הכוח הצבאי הזה של מסה, של עוצמה כמעט גלקטית, בין גדולה על אנושית. מצד שני, יש גם את היכולת לפנות לאדם הבודד שנמצא בתוך המערכת הזאת, ואז אתה יכול לדבר, לנסות לתאר את הפגיעות שלו, את הרגשות שלו, את המאבק שלו. כל זה בתוך איזשהו ז'אנר מוזיקלי שהוא כבר ידוע ויושב לנו טוב באוזן, כי כולנו מכירים מרשים. עכשיו, מה עשה ג'ון וויליאמס? הוא גאון, אבל גם יודע לקחת מהמקומות הנכונים. ולקח לעניין הזה כמה אבות טיפוס של כותבי מרשים. אז בואו נתחיל עם המקורות, ואז נוכל להגיע לג'ון וויליאמס ולהבין מאיפה הדבר הזה צמח.
מעניין.
בואו נתחיל מגדול כותבי המרשים האמריקאים שנקרא ג'ון פיליפ סוזה. סוזה, כותב בסביבות 1900 מרש שהפך להיות ההמנון של הצבא האמריקאי, שנקרא כוכבים מופסים לנצח, Stars and Stripes Forever. עכשיו, כבר בתוך המרש הזה יש את הדבר הזה שרציתי להראות לך, את הדואליות. מצד אחד יש את הכוח של המצעד, התרועה. אתה מרגיש שהצבא צועד. אבל בחלק ב' דיברנו על הדואליות, יש את הדבר הזה האנושי הרגיש יותר, ופתאום בוקעת איזו מנגינה. היא כבר לא שיר לכת, היא כבר שירו של, אם תרצה, החייל הבודד, קצת מפחד, קצת רגיש. אז המאבק הזה בין שני הכוחות נמצא כמעט בכל מרש. תחילת הדרך היא במרש המפורסם של סוזה 1900, כוכבים ופסים לנצח. בוא נשמע קצת.
בבקשה.
החלק היותר אישי.
החלק האישי, החלק הלירי. אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך מר של סוזה, שהוא, מה שקוראי, כותב מוזיקה לתזמורת צבאית, תזמורת של הצבא האמריקאי. ואז עשה ג'ון וויליאמס עוד צעד קדימה, ואמר, בוא נגייס לצורך המרש הגדול הזה, אני קורא לזה המרש הגלקטי, המרש הבן כוכבי, המרש הגדול מהחיים, את התזמורת הסימפונית. ואז הוא פנה מהמלחין האמריקאי ג'ון פיליפ סוזה למלחין אנגלי בשם אדוארד אלגר. אדוארד אלגר בתחילת המאה ה-20, 1900, היה במקצועו, מה שקרוי, היה קיבל משכורת מבית המלוכה האנגלי, הוא היה כותב המרשים המלכותי. תאמין לי, היה כזה מקצוע. עכשיו, הוא כותב איזה מרש גדול שמגייס גם את התזמורת הסימפונית, המרש הזה נקרא Pomp and Circumstance. פאר ומלכותיות, וזה המרש הזה הפך להיות סמל לבית המלוכה האנגלי ובכלל האומה האנגלית. גם פה, אם נתחיל לשמוע את זה, נשמע את הדואליות. זה מתחיל עם איזה כוח של רבים, של איזה עוצמה שמנוגן בכלי נשיפה, עכשיו יש לנו תזמורת סימפונית, אבל שזה עובר למנגינה האישית, פתאום המיתרים נכנסים לתמונה, וזה הופך להיות ההמנון הבריטי השני אחרי ההמנון של God Save the Queen, Lord of Hope and Glory, Mother of the Free. פתאום איזו מנגינה לירית גדולה, Land of Hope and Glory. שים לב, המקור השני של ג'ון וויליאמס, אדוארד אלגר, המרש המפורסם, Pomp and Circumstance 1900.
בבקשה.
זה מדהים שגם מלחינים מודרניים של סרטי קולנוע הולכים על תבניות קלאסיות קדומות.
בדיוק, מדהים. זה בדיוק העניין, אבל ברגע שאתה בסרט קולנוע אתה צריך תבניות שכבר ישבו טוב באוזנו של המאזין. והמנגינה הזאת, ברגע שהקהל האנגלי שומע את זה, הוא כבר שר, זה המנון, Land of Hope and Glory, Mother of the Free. המרש הזה הפך להיות סמל לבית המלוכה האנגלי. יש לזה כוח אדיר. וחוזר המרש.
אוקיי.
יפה. עכשיו בוא נראה מה עשה מהדבר הזה ג'ון וויליאמס, ידידנו המוכשר והגאוני. המוזיקת הנושא לסטאר וורס. גם בתוכה יש בדיוק את אותה שניות ששמענו אצל אלגר ואצל סוזה. אתה מתחיל במרש גדול, בכלי הנשיפה ממתכת, שוב, משתמשים בתזמורת הסימפונית, ויש לך כמובן את המנגינה המפורסמת. אבל מיד אחריה, שים לב למנגינה ב' פתאום נעלם המרש ויש איזה משהו, אולי לוק סקייווקר, אולי הדבר הזה האישי היותר, המלחמה של האדם הבודד נגד הכוח הגדול, אז זה כבר מנגינה הרבה יותר עדינה. וזה כמובן בא תמיד במיתרים, הרצפט הוא המרש בכלי נשיפה ממתכת, חצוצרות, טרומבונים, והנעימה האישית יותר, האנושית, הפגיעה, תמיד כינורות? במיתרים. סטאר וורס.
בואו נשמע. יש הפרדה בין כלי הנשיפה לכינורות.
בדיוק, וכל אחד מהם מסמל משהו. אחד מסמל את האנושיות, את הפגיעות, והשני את העוצמה, הכוח של המרש הבין כוכבי, אם תרצה. ואם תרצה עוד דוגמה,
כן.
עוד דוגמה מתוך סטאר וורס, הפעם מסרט אחר, אני לא מומחה גדול בסטאר וורס, הקטע הזה נקרא The Throne Room, חדר הכס. עכשיו, חדר הכס, כן, אותו רעיון, אתה מתחיל במרש גדול, שנשמע ככה.
אהבתי זה שאתה אומר שאתה לא מומחה גדול, אבל מנגן בצורה מדויקת את המוזיקה.
כן, את זה אני יודע, להוציא תווים ממנגינות אני יודע. אבל שים לב חלק ב' פתאום, נכנסים הכינורות והצ'לים. והם מנגנים איזה מנגינה גדולה. שים לב, הרצפט עורך ביחד עם ג'ון וויליאמס, עורך כל הסרטים שלו, ואם אחר כך יהיה לנו זמן לשמוע טיפה מסופרמן, נראה שזה גם בסרטים אחרים.
אז נשמע, גם את זה וגם את סופרמן, בבקשה.
בדיוק.
זה מלחמת הכוכבים.
וצריך לתת גם את הצד השני של המרש, שים לב.
מדהים, חוזר על עצמו אותו דפוס, שוב מרש.
עובר, אם היה לנו זמן, היינו כבר מנתחים ורואים שיש אפילו בדבר הזה יש גאוניות, כיוון שהוא מכניס לתוך כל מנגינה שלו איזשהו טיפה נימה, שאתה אומר, זה ג'ון וויליאמס.
וואו.
זה לא פסוזה וזה לא אלגר, זה, יש לזה משהו אישי, אבל זה להזדמנות אחרת. עכשיו בוא נראה איך הדבר הזה נודד לעוד...
אז בוא נשמע גם את סופרמן באמת.
נשמע את סופרמן, ונראה שאותו דבר קורה בדיוק, מתחיל במרש גדול... ופתאום חלק ב'
פיצחנו את הנוסחה של ג'ון וויליאמס, מעתה כל אחד מאיתנו יעשה מיליונים.
בדיוק, אתה יכול להגיע לנסוע הביתה חזרה דודו ולהתחיל לכתוב מוזיקה לסרטי פנטזיה.
אז תודה רבה לי פרופסור משה זורמן המלחין המנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. בואו נשמע את סופרמן, תודה לך. חצוצרות מרש! זה עדיין החלק של המרש, מיד נשמע את החלק הרגוע יותר. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, ספשייל מלחמת הכוכבים. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר. המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, אז לא הספקנו לשמוע את החלק הנוגה משהו. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינמי כאן רודי. תודה רבה למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, אבנר מירב, תודה לך. תודה לך, שיהיה לכם יום נעים ושקט, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.